אנחנו לומדים...
לא עברנו בקריאה, בוודאי לא בשיעור. שלום. מי איתן?
בועז.
אתם מצטרפים בדיוק לסיום, זה מציין. אתם מרוויחים את האוגיות בחינם, בלי להתאמץ. פחות או יותר, מה אני אגיד מה שהתחלתי להגיד? אנחנו לומדים אותו בנקודות העיקריות. בוחרים רצף יחידות, עוברים עליהם בשיעור יותר מלמעלה, וכל אחד לפי יכולתו מכין לפני את מה שבין לבין. מאמר חמישי, זה סוג של, מכירים לה? חזרי, מאמר חמישי, מאמר חמישי הוא מין בלוק של פילוסופיה, בהתחלה הפילוסופיה האריסטוטלית, אחרי זה פילוסופיה של המדברים, שבגדול הקריאה שלנו של הספר פחות נכנסנו לתחום הזה של הפילוסופיה באופן המקצועי שלו, יותר כאילו חיפשנו כל הזמן מה הוא עושה איתו, מה הוא אומר על זה, ומאמר חמישי, האיזון הוא מאוד מאוד חזק לכיוון של להתעסק הרבה 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 בפרטים עצמם, ואז הוא עושה איזושהי ריאקציה, ולכן מה שמעניין אותי זה יותר הריאקציה, ומה הוא אומר על הפילוסופיה, ופחות ספציפית מה שהוא מלמד, כי באופן כללי זה שאלה שלא נתעסק איתה, של למה הוא כל כך משקיע במשהו שהוא נראה לכאורה שהוא דוחה אותו מיד, כמו שנראה. אבל גם מבחינת ההצטברות של הנושאים שהתעסקנו איתם, אז מאמר חמישי לא רציתי לפתוח אותו יותר מדי, אנחנו נשתמש בו, אבל כן, כדי לסכם דברים שראינו לאורך הדרך, בגלל שזה נקודות, הנקודות שאליהם אני אנסה להצביע היום, האופן שבו מתייחס לפילוסופיה, המקום, מיקום שלה, המיקום של האמונה לצידה, מולה, זה דברים שראינו אותם לאורך הדרך, כל מיני הצטברויות, אנחנו נשתמש בזה לסיכום, אחרי זה קצת נסכם דברים אחרים, זה לא קשור, זה נשמור להמשך, אבל קצת דברים אחרים. יש איזושהי קונסטלציה שבה תוכל לקרוא איתנו?
אה, טוב, זה פשוט מריץ
ספרים. אנחנו לכאורה אין. יש עוד איזה משהו מוקבח?
בואי
נה. יש בבר אילן, בתרגום לא זה, אבל יש גם את התרגום הזה באינטרנט. יש, אתה רוצה להביא את המחשב? לא, אין לי טלפון, זה רצה.
קוד טוב. את עצמה שלו.
מילה אחת, זה פלפון של שקולים כזה. לא, אני לא מאמין ש... מה, אתה רוצה להביא את המחשב?
להביא את המחשב?
מעולה.
גם, היה כזה קטן.
נכון, היה אחד שני ישיבה. אחד דקה. נדע לנו נעלם. בוא נראה איך אנחנו מקדים פה. זה... שור. בוא תסתכל איתה לספר, יאיר עם המחשב. אתה יודע איפה יש את הערבה של... אתה עושה צל הרים? טוב, אנחנו נפתח באלף. עוד בקשה אחת לי אליך, כי תשמעני דברים ברורים וממצים על השורשים והעיקרים שאנו מדברים בעלי הניצוח. כן, מדברים על פילוסופים מוסלמים שהפנימו את פילוסופיה אריסטוטלית, ואז הוא ידקוד מזה, מות קלמון, כן. נתן נא לי לשמוע עליהם, כשם שניתן לך לדעתם. למה נוכל לקבלם או להשיב עליהם? כי מתוך שחסרתי את המדרגה העליונה, והיא האמונה הטהורה, הבאה לא בדרך החקירה, כבר היו לי מקודם ספקות וסברות משלי. ועמדתי במסע ומתן עליהם עם פילוסופים, עם אנשי אומות שונות, דתות שונות, כאילו כל פתיחה של הספר בעצם, שהוא עובר על כל האופציות, ראוי הדבר כי ילך לדרך המדע, ואתלמד במלאכת הוויכוח. למה אני יודע להשיב על הדעות הנפסדות ולא אשאר בבערות? כי אין המסורת טובה כי אם לנפש השלווה. ואילו הנפש הנבוכה, יותר ראוי לה המחקר. בייחוד אם מחקר זה מגיע בסוף הלימוד המסורת, כי אז תתאחד נעצל אדם שתי המדרגות, זאת אומרת המדע והמסורת גם יחד. אז מעניין שזה סוג של מניפסט כזה של פילוסופים יהודים, מה היחס בין המסורת לבין מה שאפשר להגיע עם השכל, ואם יש אחד לבצעת השני ומה עדיף. וזה מעניין שהכל דברים מגיע לזה רק בסוף, וגם בזה הוא לא משקיע המון מאמצים. זאת אומרת, מובן מסוים זה המבנה של כל הספר, נכון? לקחת איזושהי דמות שהיא מבחוץ ואין לה מסורת, ואז להגיד איך אני מסביר את זה לה, שהיא תשתכנע. האם זה משכנע או לא משכנע, האם בכלל אפשר לתקשר איתה או לא, זה כאילו האתגרים שהספר מתמודד עם כל הדרך. ופה יש איזושהי התחלה מחדש כזאת של בוא תיתן לי את זה בצורה שיטתית. דיברנו על הפילוסופיה בגדול, אבל בוא תגיד לי תכלס מה הם אומרים מההתחלה ועד הסוף, ואז נראה איך אני מתמודד עם זה, אולי אני גם אקבל, אולי אני אדחה.
אבל מי זה עומד אומרים בעלי הניצוח? זה לא הפילוסופים היהודיים, לא?
לא, לא, זה הפילוסופים המוסלמים, ככה הם מכונים.
לא, בסדר, זה כאילו הוכיח לו עד עכשיו את היהדות, עכשיו הוא כאילו עובר למשהו.
פחות או יותר, בגלל שלאורך כל הדרך הוא התמודד עם הפילוסופיה ישירות או בעקיפין, זאת אומרת, זה תמיד היה יהדות לצד אופציות אחרות. גם פילוסופיה, גם קראים, גם מוסלמים ונוצרים. אבל פה הוא אומר לו, בוא תן לי סקירה רצינית, ובעצם פעם ראשונה הוא מעלה את השאלה, זה נראה זה כמה מקומות קטנים שמישהו מפנה אליהם פה, של מה עדיף,
שזה בעצם אולי השאלה על כל הספר הזה, בעצם האם הספר הזה הוא לכתחילה ובדיעבד, שזה רק לאנשים נבוכים, זה ניסוח יפה, ובזה התרגום הזה הוא מצטיין בניסוחים יפים, שהמסור הזה טוב לנפש השלווה, כן?
קוזרי פה זה, כשהוא מדבר עכשיו, זה כבר אחרי ההכרעה שהוא רוצה ללכת בדרך
יד? כן, אחרי בסוף המאמר הראשון כבר נכנס לאימן.
נכון, בסוף המאמר הראשון הוא אומר, מתארים את התיאור של זה.
כן.
אז רגע, אז בעצם הוא קיבל החלטה שהוא רוצה לחיות חיים של היהודי, והוא עדיין רוצה לחקור.
כן.
אז ההחלטה לא מגיעה מהספר.
ההחלטה, לא, זה שני דברים שונים. אני חושב שההחלטה, הייתי מסייך את זה ככה, אני לא חושב שהוא מתכוון עכשיו לפתוח את השאלה מאפס, אבל הוא רוצה שהאמונה שלו תהיה מבוססת גם מול טענות פילוסופיות. בעצם אולי זה, לכן זה אולי זה עונה קצת למה שאמרתי, למה זה מגיע רק עכשיו. זאת אומרת, ההחלטה הגיעה לפני כן, והיא קשורה יותר, אני חושב, לשכנוע בגבי המסורת וההתגלות, עכשיו במרכז של המאמר הראשון. ועכשיו השאלה, איך עכשיו שאני יהודי, כאילו כבר לא עזר, הוא כבר היהודי חסר המסורת, או מה שהרמב"ם קורא, הדמות של הנבוך בהקדמה שלו, מאוד דומה לזה. זאת אומרת, מישהו שהוא כן בפנים, אבל הוא מאותגר על ידי כל מיני דברים, הוא כבר לא במקום הזה של התמימות. העיקר ההתמודדות פה תהיה עם השאלה של התמימות. כמו שאמרתי, אני לא עושה כך כך דברים בפילוסופיה, אבל הפריחה הזאת היא טובה בגלל שהיא מציבה כמה דיבורים על הנושא הזה. אז הכוזרי אומר לנו שיש מצד אחד מסורת שהיא טובה לנפש השלווה, שזה הדרגה הגבוהה יותר, אבל מישהו כמוהו שהוא כבר נשרט, הוא כבר שמע, הוא כבר נחשף, אז עדיף לו לברר את הדברים בצורה מסודרת, ולפתור את השאלות, לשים את הכל על השולחן, ואז הגיע למצב מצוין. שזה הנושא שעולה פה במאמר זה כמה פעמים. החבר בהתחלה עונה לו ככה. וכי יש בתוכנו נפש שלווה, שאינה נפתית לדעות השונות וממש שגריסט. לדעות השונות המנסרות בעולם, דעות חכמי הטבע והסתגנינים, דעות בעלי הטליסמאות, המחשפים, דעות בעלי הקדמות, המתפלספים, וכדומה לאלה, בימינו, וממש משפט מהם, נכון? בימינו אין אדם מגיע לאמונה, כי אם לאחר שעבר את כל מדרגות הכפירה המרובות, כמו התורה של רב נחמן, זה שצריך לעבור דרך ה-70 70 תאוות כדי להגיע לזה. ימי החיים קצרים והמלאכה מרובה, ורק יחידים והם המועטים ניתנה להם מתנת האמונה מטבע. הללו אין כל הדעות הן פוגעות בהם, כי עומדים הם מיד על מקום הטעות אשר בהם. מאמין אני כי אתה אינך אחד היחידים האלה, אך הועיל ואי אפשר לי לא לענות לבקשתך, הנה אני מודיעך. לא אנהג לך בכנרג הקראים העולים לחוכמת העלות לא בהדרגה, אני אעבר לך כללים. אשר יסביר לך, ואז הוא עושה פה מתווה של כל מי שידבר בפרק, במאמר, חומר היולי, יסודות, טבע, נפש, שכל, חוכמת הטבע, אלוהות, והוכחות על הנפש, הוכחות על עולם הבא, ועל בחירה וידיעה. כל זה בתכלית הקיצור והקרוב על הדת. זאת אומרת, צפי למאמר הזה הוא, כל מה שבן אדם צריך לדעת על הפילוסופיה, בקצרה, תהיה חיים קצרים, ומתוך הנחה שמעניין שזה דבר שהוא יחזור אליו בהמשך עוד רגע נראה, אבל לפחות בהתחלה אומר לו נפש לבוא זה סוג של אידיאל עבוד, אנחנו כבר לא שם בכלל, כולנו צריכים לעבור, אבל הזמן קצר אז אנחנו צריכים לעבור בקצרה, זה יש לנו סוג של תמצית. בעצם אני אומר שהמאמר הזה הוא יכול לעמוד בפני עצמו, אולי אני רק מזמין התחלה חדשה כזאת, יש לו איזה מצווה בפני עצמו, והוא פותח איזה חזית קצת אחרת יותר שיטתית באופן כללי מבחינת ממש לספר. המאמר הזה הוא הכי פחות דיאלוגי, זאת אומרת, המלך הוא הכי פחות נוכח, יש בו סיפורים מאוד ארוכים של החבר, שהוא פורס לו עם סקירות גדולות כאלה, הרבה יותר שיטתי מאשר המאמר הראשון, שמי שהם קוראים קצים בין דברים. בכל אופן, יש פה אבל נקודה שאנחנו נחזור אליה בהמשך בצורה יותר רחבה, היחידים האלה שניתנה להם מתנת האמונה מטבע.
כן, אמונה תמימה? מה? אמונה תמימה?
זה השאלה אם תמימה או לא,
אחרי זה הוא אמר שהם כאילו הם, זה לא פוגע בהם.
זהו, אז בואו אני אצטקל שנייה על זה, כי אחרי זה יהיה לו תיאור מאוד יפה על הסגנון הזה של האמונה. מה שאני בעיקר מחפש פה זה האם האמונה התמימה זה כאילו אותה סוג של האמונה שאני אגיע אליה אחרי שאני אפתור את כל הקושיות, או שזה בכלל משהו אחר לחלוטין. זאת אומרת, האם הנבוך הזה יש לו משהו שהוא איבד אותו? אני אומר, אני מעלה את זה כי בהמשך הוא ינסח את זה בצורה מאוד חדה. כאן הוא אומר, יש כאלה שיש להם מתנת האמונה מטבע, ואז הדעות האלה לא פוגעות בהם, כי הם ישר מזהים את מקום הטעות. שאלה איך תופסו את המשוח הזה.
זה שכלי.
זהו, כמובן, הם לא נראים תמימים. הם נראים... השאלה באמת איך מבינים לזהות את הטעות. זאת אומרת, האם אני כל כך יודע טוב מאוד מה, כל כך אחוז בדעה שלי, שאני פשוט לא שומע שום דבר שלא קשור אליה, סוג של תמימות כזאת, או שאני כל כך מתוחכם וכל כך מבורר,
בעמדה שלי שאני בכלל לא, אני ישר מזהה כאילו את הקשר בכל טיעון שיבוא כנגדה. אם אני מזהה פה כשלים ברמה הפילוסופית נקרא לזה, או שאני פשוט לא, לא בשיח, אני במקום אחר לחלוטין.
אחרי זה נשמע שאתה שלם איתה ואתה יודע את הוודאות שלו.
אני חושב שאומר לו שהוא אחד מהיחידים האלה, לא כל
עולם הזה נראה כמו מחמאה כזאת, כי הרי בסופו של דבר הוא כן כותב לו את כל המאמר הזה. יכול להיות שזה מכוון למה שהוא יגיד בהמשך, נקדים את המאוחר על ההשוואה בין זה למה שהוא יגיד בהמשך, שיש פה ראש המספיים שהוא חזק מהמאמר הזה, שאם אין לך איזה ברמה הטבעית או אינטואיטיבית נקרא לזה, אז השכל לא יביא אותך לזה. את היחס בין האמונה להתגלות, כמו שהכוזרים מציג אותו, האמונה לחוכמה, הוא כאילו זה שני מסלולים, ועד רבה תרוויח גם את הצד הזה. בהמשך נראה תיאור שהוא מציב את זה כשני מסלולים מפרדים, שאתה יכול אם אין לך ברירה, אתה חייב לך מסלול של השכל, ואתה אף פעם לא תהיה כמו מי שנולד בפנים. נראה את זה במטה שזה משל מאוד יפה. אבל יש פה איזה משהו שהוא מחדד את זה, וזה השאלה בעצם שעומדת פה, האם אנחנו עוברים את הסיפור הזה כדי להפריך את הפילוסופיה ולהראות שאנחנו צודקים, או שאנחנו בעצם רוצים לצאת מהראש לפילוסופיה ולפתוח אפיק אחר, שהוא אפיק נפרד. בגדול אני חושב לאורך רוב הספר הכיוון היה יותר של הפרדה, אנחנו שוב משתמשים בזה כסיכום. זאת אומרת, זה לא היה לשחק במדרש לפילוסופיה ומצח שם, אלא זה היה בעיקר להגיד, המדרש לפילוסופיה מוגבל ולי יש משהו אחר. ולכן הרבה פעמים הוא יכול להגיד שהפילוסופים, גם ראינו את זה ממש בסוף המאמר הקודם, אין מה להאשים אותם על זה שהם לא מקבלים התגלות, בגלל שהם פשוט לא ראו, לא שמעו, לא היה להם מסורת, הם לא חיו בסביבה שהיו בהתגלויות, ולכן הם פשוט חיים בעולם אחר, אין מה, זה כאילו מסלול אחר לחלוטין, סוג אחר של הכרה, סוג אחר של חשיבה, ועם אלה באופן לגמרי נכון, הוא מגיע למסקנות שלו, שהן נכונות מצידו. חסר להם נתונים, חסר להם יכולות אולי בהקשרים מסוימים להגיד. ממילא מה שעולה שהאמונה פה זה לא הטיעון הנכון בוויכוח רציונלי, אלא זה סוג של אפיק אחר, הוא קשור להתנסויות מסוימות, הוא קשור לסוג מסוים של אדם אולי, זה הכיוונים שהם יותר מדגישים את הפירוד. ממילא אני אומר, אני קורא את המאמר לאור זה, התחושה היא, ואני חושב שזה מה שקורה לאורך הדרך, שלמרות משהו מכריז עכשיו שאנחנו חייבים לעבור דרך הפילוסופיה, הוא לא מתכוון באמת לנצח אותה. במובן הפילוסופי, אני חושב שהוא בעיקר מתכוון להראות את המגבלות ולהראות מסלול אחר, מה אתה אומר?
שזה יכול להיות תוספת בכלל? לא הבנתי.
לא הבנתי.
זאת אומרת, הוא לא מתכוון לייחס בפילוסופיה כמשהו שבלעדיו אי אפשר...
אני חושב שהוא אומר, התמודדות עם הפילוסופיה היא נדרשת, אבל אני לא חושב שהוא ממשיך עם מה שהכוזרי לכאורה מציג, שזה מחזק את האמונה, מביא אותה למקום יותר מבורר, יותר גבוה, אני לא חושב שזה, שזה הכיוון שאליו הוא משך. אני חושב שזה דבר, עיקר העניין שלו פה זה לפרק את הפילוסופיה, להגיד שהיא לא משכנעת, להגיד שיש חשיבה יותר... בואו אבל נראה את זה תוך כדי תנועה, נתגלגל עליו. מה שקורה פה עכשיו, זה דיון ארוך על... על הגלגלים, על היסודות, אנחנו לא נקרא אותו. אני ממליץ לכם, זה מעניין לכם, אני אנסית לקרוא לזה כסיכון, הפילוסופיה אריסטוטלית ולא רע. תוך כדי הוא קצת מתקשטש איתם בהתחלה לגבי העניין של החוקיות בין היסודות, אבל לא רוצה להיכנס לגמרי לפרקים האלה. באמצע יש איזושהי הפתקה של פירוש, סימנים, פירוש לברכי נפשי, בריאת העולם וכו'. אני רוצה שנגיע לסימן י"ד. אחרי שהוא עובר ומפרט לו יפה יפה ענייני נפשות ועניין זה וענייני סודות ועושה בצורה מאוד 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 שיטתית ומפורטת וכאילו הכל, מה שנחמד בדיון הזה זה שהוא כל הזמן עושה כל מיני חלוקות, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, זה מתחלק את זה, זה מתחלק את זה, זה מאוד מאוד מובנה ומסודר, אני חושב שהוא בכוונה הוא ממחיש את זה, וכל זה סוג של הרמה להנחתה למה שהכותרים אומר ביוד ג' מוצא אני כי דעות הפילוסופיה הזאת יתרון דיוק ואימות להן על כל חוכמת דברים אחרת. זאת אומרת, הוא בונה לו איזה מין מערכת והכוזרים אומר, וואה, תשמע, זה אי אפשר להתווכח עם זה. זה משכנע, זה מסודר, זה מדויק, זה העוצמה, כאילו, של האקדמיה, לצורך העניין. אבל זה הכל סוג של תרגיל ספרותי כזה, כי ישר החבר אומר לו, הוא הדבר שיגורתי כי יבואך, כי תתפתה לדעותם, תמצא בהם מנוחה לנפשך, כן? 30 עובדים עשית לך את זה לצורה מאוד מרשימה, אבל חלילה שיש להשתכנע עם זה. כל זה בעצם איזה סוג של דרך, אני חושב, להסיט אותך לכיוון אחר. כי מאחר שהפילוסופים הם אשר הביאו את המופסים האמיתיים בחוכמות החשבון ובהיגיון, בתחו רבים גם הדעות שהציעו בחוכמות הטבע ובחוכמת מה שאחר הטבע, כן? פיזיקה ומטאפיזיקה. בחושבם כי כל דברי הפילוסופים הוכחו במופת. זאת אומרת, צריך להבחין, יש דברים שהם באמת מוכחים, חשבון, היגיון, הדברים הארזים והנוקשים, בזה הם באמת מדייקים. ברגע שמתחילים לדבר איתי על טבע ומטאפיזיקה, אז אנשים נותנים להם את הקרדיט. טבע במובן של מה שהוא פרט פה, שהוא עשה איזשהו סולם, שמתחיל מהיסודות של החומר אל הצורות שמעצבות אותם, ועד
הגלגלים
והנבואה. זה לא, זה הוא טוען שהם לא... לא שהם לא יכולים לדייק, אלא הוא אומר, זה לא מוכח, זה לא הכרחי. לחשבון הוא רואה דברים שאי אפשר להתווכח איתם. אבל ברגע שמפליגים, הוא אומר, אנשים חושבים שכאילו מקבלים, נותנים להם את הקרדיט, והוא אומר, אולי תפיך להיות יותר ביקורתי. מדוע לא הטלת ספק ראשית כל, אני רוצה לקרוא את זה, אבל באמת פחות להיכנס לוויכוח, האם יש ארבע יסודות או לא. מעניין אותי סוג הטיעונים שהוא מביא. כי יש כמה דברים שהוא מדבר עליהם כאן כשהוא מבקר את הפילוסופים, ואפשר לראות איזשהו רצף לגבי סוג הטיעון שהוא מביא כנגדם. אז הפילוסופים אמרו שיש ארבע יסודות שמהם מורכבים כל החומרים. שזה אש, מים, רוח, אש, מים, אוויר ופפר, אדמה. איך לא יוצא ספק ראשית כל בטענות שתנו בדבר בעת היסודות? אחרי כן בהשארתם על עולם האש, לא נמצאת לדעתם האש האתרית שאין לה גב. אם כן, איפה נמצא היסוד של האש? הם נמצאים אחד על גבי השני, ולפילוסופים טוענים שיש מעגל של אש שהיא שקופה ולא רואים אותה, והוא כמו מה שאנחנו קוראים אטמוספירה מבחינת הרצף של, של הרבדים. יש אדמה, מעליה יש מים, מעליה יש אוויר, ובסוף יש איזושהי אש. ככה סדרו את הדבר. מתי השגנו אנחנו אש יסודית? סליחה, כן? שלפי זה לא ייתכן כי יקם השם. מתי השגנו אנחנו אש יסודית? הלא אנו לא השגנו כי עם זאת. כאיכות החמה ותכלית החום, אם תופיע באדמה, תעשה לפחם. אם באוויר, לשלהבת. אם במים, לעד רותח. זאת אומרת, אנחנו רואים חום, והוא מופיע בכל מיני וריאציות. כלומר, ראינו גוף של אש, או גוף אווירי חודר לתוך חומר הצמח, והם אומרים שכל דבר מורכב מיסודות השונים. לא ראינו אף פעם אש בתוך חומר או החי, ועל יסוד ראייה זו החלטנו כי חומר זה מורכב מכל ארבעת היסודות, אוויר, אש, מים ואפר. אמנם כן, ראינו את המים ואת האפר משנים צורתם וחודרים אל תוך חומר הצמח, וגם האוויר וחום השמש פועלים עליו מסייעים להתהוות איכות הצמח. כלום ראינו גוף של אש או גוף אוויר? מתי ראינו כי יותח החומר על ארבעת היסודות הראשונים? אולי אם יותח חלק ממנו דבר הדומה לאפר, אם זה אפר ממש, כי אם אפר שיצלח רק לסם מרפא מסוים, לא נפרק. אם יותח חלק אחר לדבר דומה למים, אינו יותח למים, כי אם למיץ או להסיס, הרסי או מזין, לא למי שתייה. אם הדבר דומה לאוויר יותח חלק מסוים, לא יהיה דבר הזה כי אם עד או כיתור, לא אוויר או נשימה. תכן כי התגלגלו חלקים שנית בחי או צמח, יתקשרו באפר שבפנים האדמה, יעברו מגלגלגלו, רק לעתים רחוקות יתגלגלו ביסוד ממש. לאחר מחקר יסודי, מוכרחים אנו להודות רק במציאותם של חום וקור, לחות ויובש. לראות בהם איכויות ראשוניות, אשר אין גוף מן הגופים נמלט מהם או מן הממוצע שביניהם, אין זה כי אם השכל הוא המתיך את כל הדברים המורכבים ואיכויות יסוד אלה, ושב ומרכיבה מתוכם. ואז הוא מניח כי יש להם נושאים, כן, שיש דבר כזה איפשהו, מדבר על עצמים אלה כעל אש, אוויר, מים, אפר, אבל רק כעל מושגים מצוירים, דרך הקלה על הדיבור, לא כעל דברים הנמצאים ממש מחוץ לשכל, שמהם יורכב כל מתהווה. ואיך החי אמרו כזאת, אולי הם מאמינים כי עולם קדמו, ומעולם לא נולד אדם כי אם יזרע ודם, ואדם נולד מן המזון, ובזון מי יצא, מחד צמח מן הזרעים והמים, גלגלו מכוח השמש וכו' וכו'. זהו איפה הספק המתואר בנוגע לדעתם וליסודות. הצלחתם לקלוט את עיקרי הטיעון? אז קראתי את זה ביאף. מה מטריד אותו בדיבור הזה על היסודות?
איך הם הצליחו להגדיר, במדויק?
מה איך המנהל להגדיר? איך הם הצליחו להגדיר? זאת אומרת, זו שאלה ברמה התיאורטית.
אתה לא יכול, מתוך מה שאתה רואה בעיניים, זאת החוש הראייה, להיות ודאי שארבעת היסודות האלה, זה מה שמושתת על כל העולם. זה שאתה ראית, בסדר, ראית שהאש הופך לאפר, לא יודע, מים, לא יודע, לא כזה בקיא בפיזיקה. זה עדיין לא מעיד על זה שזה היסודות.
נכון.
רגע.
לא, זה ניסוח יפה, אני הייתי מחדד את זה, אבל למקום, הטענה שלו היא טענה מתוך המציאות. זאת אומרת, אתה מסתכל על המציאות ומגיע דרכה לאיזשהם יסודות תיאוריים, ואני חושב שגם הפילוסוף יודע שהם לא נמצאים בטהרתם בשום מקום, הם יהיו מעורבבים. השאלה שלה היא, אם אני לא רואה אותם בטהרתם בשום מקום, אז למה להניח שהם קיימים באיזשהו מקום? זאת אומרת, הטענה היא טענה מהמציאות האמפירית, מהחוויה הפשוטה נקרא לה, של בן אדם. אתה מתחיל איתי ממה שיש, אתה רוצה לשכנע אותי בטיעונים לגבי המציאות. בוא תראה לי משהו שקיים במציאות. אתה מדבר איתי על מושגים מופשטים, ואז אתה אומר לי, הם קיימים איפשהו בטהרתם, והעולם מורכב מהם. אתה עושה פה איזשהו ניתוח יפה, שאומר, את המושגים המופשטים האלה זה משהו שהשכל יוצר אותו. ומצד כי פעולה שכלית זה פעולה נכונה, אבל להתחיל להגיד שכיוון שהשכל יצר איזושהי הפשטה, היא באמת נמצאת באיזשהו מקום, זה לא, אין שום סיבה לעשות הצעד. זאת אומרת, יש בו משהו, ונחמד אני חושב מצד זה, שהוא תופס פה את העמדה שנראה לי לפחות במערכת המושגים שלנו היא העמדה החילונית נקרא לזה, הביקורתית, שהיא מורידה את הדברים לחומר, כאילו הוא עושה פה טיעון מטריאליסטי כזה, אמפיריציסטי יותר, אנחנו רוצים לדייק בהקשרים. זאת אומרת, על מה אתה מדבר? כאילו, אין דברים מופשטים מעולם, אין יסודות, יש מה שרואים. ההבדל, נגיד, בין לדבר על יסודות לבין מה שאומר, מה אנחנו רואים? קור, חום, לחות ויובש. אלה התכונות שמיוחסים ליסודות, בצירופים שונים. זאת אומרת, אני נפגש עם חום וקור, לחות ויובש, אני לא נפגש עם אש, לא נפגש עם אוויר ולא עם מים. כל הגלגולים שאני רואה, זה תמיד מורכב ותמיד מעורבב, ותמיד לפה ולשם. לכן, מה שהוא עושה פה ליסודות, זה איזשהו ויכוח בתוך הפילוסופיה גם שהיה כבר בזמנו, הוא תופס עמדה שאומרת, אל תתן לי, אל תפשיט לי דברים שמתנתקים מהאופן הפשוט שבו אני חווה את העולם. אני נפגש בעולם עם דברים, עם חום, קור ויובש, עם איזשהם איכויות, והמקום שבו הוא כותב את הפילוסופיה פה, זה במקום שבו היא מפליגה עם השכל ונותנת להפשטה השכלית איזושהי ממשות. זאת אומרת, מה שאני תופס בשכל, זה יסודות העולם, זה הדברים המהותיים שנמצאים מאחורי הדברים. לא, אני נמצא כאן, בעולם שלנו, שבו אני נמצא
שם. זה מפליג הפלגה בעצמו, שהוא רוצה להישאר באמת ב...
אז בואו נראה, אני לא
מזל, כאילו לשיטתך.
למה לשיטתך?
לא, לשיטתך, לשיטת הפילוסופיה, מה אתה סומך עליהם? זאת אומרת, אם אתה הולך לחקירות שכליות וזה,
אני חושב ש...
תדע שזה לא, אתה לא יכול לסמוך עליהם עד הסוף, בגלל מה ש...
נכון, אבל זה לא רק לסמוך עליהם, אני חושב שהוא רוצה לומר שכשאתה הולך לחקירות שכליות, אתה מתנתק, לפחות הוא מצביע עליהם, שהקשר שלהם ושהחקירות השכליות שלהם מתנתקות מהממשות של העולם, נקרא לזה מונחים שלנו. הן נותנות להפשטה איזשהו מימד עודף, שאני לא נפגשת במציאות, ואין לי שום סיבה להניח שמה שאני מפשיט בשכל זה התשתית של הדברים. אני, יש לי את מה שאני רואה. מה שהוא יעשה בהמשך, זה לא להציב פילוסופיה אחר, נגיד, לגבי חומרים. אבל בואו, למה להקים את המאוחר? יש לנו קצת תיכון. נקרא את העמוד הבא. לפי דעת התורה, תומדים מהשנייה, לפני שנגיע לזה, כי זה הסוג של האלטרנטיבה, בואו נדלג שנייה ל... רשמתי לי את זה. יש עוד איזשהו מקום שבו הוא מדבר בסעיף כף, גם בקרף, גם אחרי זה. אני חושב שאני רשמתי את זה. עוד זה דברים שהוא מתייחס אליהם. למשל, כשהוא מדבר על אידיאל יצירה, בהמשך, בסעיף כף, הוא מדבר רק מתעקש ועדוק בדעות קדומות, כופר בטבע האפשר, כן, בחופש הבחירה. ואומר בזה מה שאינו מאמין בו. לא תראה, כי גם אדם כזה עושה הכנות להשיג את הדבר עליו יקווה, או להרחיק מעליו את הדבר ממנו יירא. מזה את אדם שהוא מאמין כי אותו דבר אפשרי לו, כי ההכנה לקראתו מועילה. אילו היה מאמין בהכרחיות הדבר, הוא היה משלים עם זה ולא היה מכין לו כלי זין נגד שונאו ולא מזון לרעבונו למשל. אולם אם הוא חושב כי ההכנה הכרחית המתכונן, עזיבתה מזיקה למי שאינו מתכונן. הרי שהוא מודה כי יש סיבות מסוימות. אני לא רוצה להיכנס פה לכל הדיון, אבל הדיון שאצל הפילוסופים המסוימים מדברים הוא מרכזי, זאת אומרת האם יש בחירה חופשית או לא. הטיעון שלו שוב הוא לא טיעון ברמה הפילוסופית אלא ברמה הפרקטית. תראה, אנשים לא חיים ככה, אנשים... כשיש להם איזושהי סכנה, הם מתכוננים, להתפרנס, הם עובדים. גם אם מישהו מצהיר שהוא מאמין שאין בחירה חופשית ואין סיבות אמצעיות והכל בציווי ורצון אלוקי ישיר, לא זה האופן שבו חיים, זה סוג של התעקשות כנגד הממשות. זאת אומרת, מה שאני רוצה לראות זה שהחשיבה שלו פה כנגד הפילוסופים היא חשיבה מאוד ריאליסטית, רזה כזאת. זאת אומרת, תכלס, אנשים לא חיים ככה, המציאות לא נראית ככה. הייתה עוד איזושהי נקודה שרציתי להצביע עליה בהקשר הזה, נראה אם אני אמצא אותה בקצרה ואם לא נזמין יותר על זה. אני אחליף את זה כרגע. בואו נראית לפי דעת התורה. בעמוד ר' י' ד'. נכון, עכשיו ניגעתי. זה פה, בהמשך של עמוד הזה. בואו נקרא את זה ברצף הבא. לפי דעת התורה, ברא אלוהי את העולם כמו שהוא. את בעלי החיים ואת הצמחים אשר בו בצביונם, כן, שלמים, בלי אבולוציה, בלי התפתחות. לא היה לו כל צורך להקדים בראשונה אמצעיים ולחבר מהם אחרי זה גופים מרוכבים. אכן משעה שאדם מודה בבריאת העולם, יקל כל קשה, וכל עקוב יהיה במישור. כי אחרי אשר ציירת לך ציור זה מן העולם, שלאחר שלא היה במציאות, נתהווה ברצון האלוה בעת שרצה. למה זה תצייר עצמך בחקירה? כיצד נתהלבו הגופים וכיצד נקשרו בנו נפשות? מדוע זה יקשר לך לקבל את סיפורי התורה על הרקיע ועל המים אשר מעל השמיים? ואף את סיפורי החכמים על השדים? ואת האגדות על המקווה בימות המשיח ותחיית המתים בעולם הבא? מה צורך לנו בהבאת ראיות מחוכמות על השארת הנפש בהיפסד הגוף, אחרי אשר המספר שכל דבריו האמת? כבר אימת לנו לפי המסורת שבידינו את הדבר והבטיחנו עליו, בין עם הנפש רוחנית, בין עם גשמית. מה יש לנו פה, בוא נאמר ככה, ביחס לאיך שפתחנו את הסימן, הדרך להתמודד עם הפילוסופיה.
יאללה.
יכול לצאת
מה אתה אומר?
כאילו יש פה טיעון מסוג אחר לגמרי. זאת אומרת, הנחת יסוד אחרת לגמרי.
מה בדיוק הנחת יסוד?
זאת אומרת, זה לא...
זה מה שהוא אמר במאמר ראשון, לא?
זה לא דרך כלל מהי הטיעוני.
שכליות זה מאומה שלמה שראתה את... אני לא יודע אם זה הכיוון.
לא, להגיד אומה שלמה שראתה זה כאילו שכנע אותך שיש לי איזשהו תוכן אחר.
לא, אומר בכלל, אל תחשוב כאילו במושגים של שכל ושל טיעון על גבי טיעון של מופת. אלא זה ברצון. יש איזה רצון אלוהי, והרצון האלוהי הזה הוא כבר יסביר הכל. אתה חושב להסביר את זה בצורה שתובן לך שכלית. וגם עם הנפש הגשמית, גם עם רוחנית, תישאר אחרי זה. כי זה נעוץ באיזשהו רצון שלא קשור להבנה שכלית.
זאת אומרת, אני אעשה, דיברנו על מסלולים, זה לא בדיוק להגיד, הוא אומר שם, זה באמת כאילו התחושה היא שהוא בכלל לא מתעסק איתם, הוא מתחיל מנקודת התחלה אחרת לחלוטין, והוא אומר...
מה שהמבחינה הסבירו לי כל הזמן, שזה מה? הקוזרי זה לא בא להוכיח איך הוכחות צריך להיות, בא להראות לך...
נכון, לא, אני לא מתכוון לפרוח את זה.
לא, אני...
אני חושב שישימו לדעת מה שהסבירו לי במבחינה, זה נשמע כאילו...
זה לא טוב, אני לא אוהב את מה שזה, כאילו... אני לא חושב ש...
מה, מבחינת הכוזרי או כגם עירה כללית בעולם?
זה שיטה שמוסכמת על כולם?
לא, זה שלום. שלום, שלום.
שאתה לומד את...
אותה מקום שלום.
אתה לומד את אמיתות עם ישראל דרך, לא יודע, בני נביאים וכולם...
לא, לא מסכמת על כולם, עדיין שלא, לא. אבל אנחנו מנסים כרגע להיכנס לראש שלו, ולראות מה אפשר להפיק מזה. אבל אני רוצה קצת לחדד את זה באמת, כי במאמר ראשון אני חושב, ואת הרושם הוא, שהוא אומר, עזוב אותי מכל הפסח הזה, לא מעניין אותי, יש לי משהו אחר. פה אני חושב שכשהוא מציב את המצבים זה לצד זה, הוא רוצה גם להגיד שזה משחרר אותי, שיש לי איזה יתרון, לא יתרון מומן שזה יותר אמת ואני אוכיח לך איך. אלא יתרון מומן שהפילוסופיה מביאה אותך לאיזשהו מבוי סתום, של הפשטה והסתבכות, והיא מנתקת אותך מהדברים הפשוטים. ופה, מה שמעניין פה שזה שהוא לא בא כרגע לשכנע אותו במעמד הרפינה ובבריאת העולם, אלא הוא בא להגיד לו, אם אתה חי בעולם של האמונה, העולם הרבה יותר פשוט. בגלל שאתה לא צריך להתחיל לבנות את תמונת עולמך בצורה רציונלית, ואז אתה צריך להתחיל עם מה שיש, ולעשות כל מיני הפשטות, ולנסות למלא את כל הפערים. זאת אומרת, יש בעולם מלא פערים, מלא חורים, אתה לא מבין איך הדברים עובדים, אתה לא מבין מה עומד מאחורי הדברים. והפילוסופים הם באמת הושלחו לתוך עולם כזה, בלי מסורת. אז אין להם ברירה, כמו שהרבה פעמים אמרתי, מפרגן להם, אין להם ברירה, אלא לנסות למלא אותה בכלים שלהם. וזה כלים מוגבלים, מביאים אותך למקום מאוד מסוים, שהוא סוג של השלכה של הכלים האלה עצמם. ופה אומרת, שמה, אנחנו לא צריכים את זה. זה באמת, כל הקטע הזה של לבקר אותם על היסודות, אני חושב, זה אמירה שאומרת, שכשאתה חי בעולם של ההתגלות, אז אתה חי בעולם, עובר, יש לך יכולת לחיות בעולם כפשוטו. בגלל שאתה לא צריך לחרוג מהפשטות הזאת כדי להבין את התמונה המלאה. כשאתה מתחיל לעשות צייר תמונה מלאה בכליך המוגבלים, אז אתה בסוף מאבד את האחיזה. ולעומת זאת, אם יש לך איזושהי נקודה של התגלות, מה שהיא עושה בעיקר, ולא שהיא מסבירה לך את הכל. מסביר לך אולי חלק מהדברים. אבל בעיקר מה שהוא מדגיש כאן, וזו אמירה שהיא מחדשת ביחד של מה שנאמר בהתחלה, שהיא משחררת אותך מההתעסקות הזאת, והיא אומרת לך, אוקיי, התמונה המלאה קיימת איפשהו, אני כרגע יש לי, נגיד, יחס אחר למציאות, אני לא מתעסק כרגע בלהבין אותה ולהסביר אותה ולסרטט את התמונה, זה לא התפקיד שלי. יש מי שמארגן את הדברים, אני לא מבין, אני גם לא יכול להבין אולי, אבל זה משחרר אותי מהאפיק הזה של החשיבה, זה ממקם אותי בתוך איזשהו אולם שאת התמונה שלו אני לא צריך להפיק אותה לבד. זה שיש לי התגלות ומסורת משחרר אותי מהניסיון לאמץ ולסדר את הכל ביכולותיי האישיות. וכאילו אומר, בסדר, הפערים לא אני אמלא אותם, הם גדולים ממידתיי. ממילא, אבל האפקט הנושב העיקרי של העניין זה שזה שם לך יותר בעולם כפשוטו, בגלל שאתה לא צריך להתחיל לשבור את הראש של מה זה יסודות מופשטים ואיך נוצר מה שנוצר. אני יודע שמה שאני רואה זה מה שיש.
זה לא קטנות?
והכל שאלה של מה מצפים, מה זה אומר קטנות בהקשר הזה?
כאילו...
ראש קטן
של האדם. ראש קטן, זה לא מבקש לבדוק את הדברים. אתה לא שואל את השאלות של הלמה.
אני חושב שזה מכוון אותך לסוג אחר של שאלות, כי כשאתה מניח שאלות, זה הרבה פעמים מתוך איזושהי הנחת יסוד, זה מה שאומר לפילוסופים, איזושהי הנחת יסוד שבאיזה כלים משתמשים כדי לחשוב על העולם. זה לא נראה לי סותם את השאלות לחלוטין, בגדול אני חושב שזה מה שהספר זה עושה. הוא מתעסק באיך נראה הדמות של מאמין, איך הוא חושב ואיך הוא חי את העולם, איזה סוג של חיים יש לו. שזה לא דווקא קטנות, זה קטנות אם אתה מניח שהשכל זה האפיק היחידי לגדלות, אז כן, זה מדי קטנות. כי האפקט של הסימן הזה הוא אפילו יותר קיצוני ממקומות אחרים בספר, שהוא כן מנסה להסביר יותר. אבל זה כאילו הצד הכי דוסי שלו, במובן של לעזור אותך, מה אכפת לך, תאמין גם בשדים, הערות של הרב הנזיר פה. הוא מביא הרבה פרשנים של הכוזרי לאורך הדורות שאמרו, מה הוא חייב את השדים? כאילו, בסדר, לא, חייבים להאמין בשדים, בוא נאמין בשאר הדברים, גם זה קשה לנו, אני צריך עכשיו להתפייבר לניסון, גם את כל החבילה כאילו זה דוחף לנו, יש פה איזה מין תנועה מאוד חזקה לצד השני, שאתה זאת, השדים, מה אכפת לי?
קצת באמת הניסוחים שלו פה קיצוניים לעומת המאמר הראשון, ששם הוא לא ממש יוצא נגד השכל, הוא בא ואומר להשתמש בשכל כדי לאמת את ה... כאילו לאמת את המסורת, לאמת העניין האלוהי. הוא אומר הרי דבר שהשכל יכחיש אי אפשר להאמין בו.
נכון.
ופה כאילו קצת בין שהיא מגשמית, זה כאילו קצת, כאילו בא ואומר...
הספר הזה יש לו כל מיני כיוונים, וגם יש מי שניסה לחתוך אותו לכל מיני חתיכות.
כי מישהו אמר שמאמר חמישי לא קשור בכלל, כאילו...
יש חלוקות של ספר לכמה חלקים, אני לא החזקתי אף פעם בראש בדיוק איפה, זה לא לפי מאמרים בדיוק אני חושב, אני לא זוכר לגבי מאמר חמישי, אבל אני לא נכנס לזה כי זה אינסופי הדברים האלה. מה שבטוח שיש פה וקטורים שונים, בטוח שיש פה נימות שונות, אני לא חושב שהן סתרות ברמה שאי אפשר להאמין שהוא כתב את כולם ברצף או משהו כזה. אני מתייעתי לא להיכנס לטיעונים מהסוג הזה. אבל אני כן אומר שזה נכון שיש פה באמת כיוונים שונים, ושהאמירות האלה, האמירה הזאת
כמו שציטטת,
היא שונה. היא ודאי מושכת לכיוון אחר. אני לא חושב שזה ממש סתירה חזיתית, זה לא כמו מורה נבוכים, שיכול להגיד לך דבר והיפוכו כפשוט ממש. אבל זה ודאי, מבחינת האווירה, זה יוצר אווירה אחרת, יוצר איזשהו וקטור אחר. האמירה הזאת בין אם היא גשמית בין אם היא רוחנית, היא אני חושב גם אפשר לקשור אותה אם אנחנו שוב עושים פה כל מיני סיכומים. באופן כללי הספר הזה, וזה קשור גם למה שאני קורא פה איזשהו הורדה לחיים הממשיים, הוא גם מייצר דמות של אדם שהיא הרבה יותר הוליסטית, שהיא הרבה פחות מפוצלת, דמות של פילוסופיה מתארת. ולכן להגיד, הנפש שלי, גם אם היא גשמית, היא תישאר לעולם הבא, זה בדיוק להגיד, הרוחניות שלי לא בנויה, והנצחיות שלי, כל הדברים שהפילוסופיה חותרת אליהם, היא לא בנויה מכחשות לממשי, למוחשי, לישיר. יש פה רבדים שונים, אבל אני לא צריך עכשיו, משהו עוד מצביע פה, זה שאם אתה מתחיל לחשוב ולסדר את הכל בראש, אז במילה אתה מגיע לכל מיני חלוקות וכל מיני הבחונות, שאם אתה במציאות, במציאות הבן אדם הוא במידה מסוימת הוליסטי, לא לגמרי אחד עם עצמו, יש נפש ויש גוף וכו', אבל הוא ודאי לא בדואליזם פילוסופי. לכן האמירה הזאת היא כאילו אומרת, ברגע שאני משתחרר מהדואליזם, מהחשיבה הפילוסופית הזאת, ומכל המטלות שהיא מטילה על עצמה, אז אני גם יכול לחשוב על בן אדם, נפש שאפילו אם מגשמית, היא תחיל לנצח. זה לא מחייב אותי להניח, תראו למשל את הקטע הבא, שהוא כאילו מאתגר את הפילוסופים מתוך השיח שלהם על הנפש, ואומר לאיזה פרדוקסים זה מגיע. אני אקרא את זה קצת בדילוגים כדי שנספיק. אם מדרכי ההיגיון תבקש לקיים או לסתור את כל הדעות על הנפש, יחלו החיים ללא מסקנה. זה אנחנו לומדים בדילוגים, כן? מי יערוב לנו למיטת הדעות שהזכרנו למעלה, כי הנפש היא עצם שכלי, שאינו תופס מקום, אין התעבות או כליה, כן, זה הנפש הפילוסופית. מדוע לא נתחדה, שלו רצף של קושיות על הנפש המופשטת, השכלית הזאת, מדוע לא נתחדה נפש אריסטו עם נפש אפלטון? זה הקושיה שהטרידה אתכם. אם כי כל אחד מן השניים ידע ידיעות חברו, כן, אם הנפש היא שכל וידיעות, אז הוא ידע כל מה שהוא ידע, הם צריכים להתאחד, הרי לא דבר גשמי. את המעטות, תפונות מחשבותיו, דעות שם, כל הפילוסופים, מדוע להסכימו חכמים את מושכליהם בבת אחת, כדרך שהעולה הוא השכל לפועל נסיגה, איך תפגע במשיך רכה, מדוע מכרחים לחשוב על מושכליהם חלק אחר חלק, מדוע לא יכיר הפילוסופית נפשו כשהוא ישן השיקור, תימהון לבב, מזדקן, נחלש, מה נאמר על אדם שלאחר שהגיע אל תכלית הידע בפילוסופיה גבה עליו מראה שחורה או טעה ליבו ושכח את כל חוכמתו? האין אדם זה עוד הוא-הוא? זאת אומרת, שאלות ממש של פילוסופיה של המיינד ששואלים היום, מה יוצר את הרציפות באדם, הידיעות, המודעות, הזיכרון, החלים לאט לאט מחולו, התחיל לומד מחדש, מה שהוא בעצם עושה פה זה להגיד, הנפש המופשטת, השכלית הזאת היא לא, אנחנו לא פוגשים אותה, מנומה ליסודות, אנחנו פוגשים אדם שלפעמים ער, לפעמים ישן, לפעמים יודע, לפעמים שוכח, והידיעות שלו תמיד דרך הגוף, תמיד במגבלות הגוף. ההפשטה הזאת של הנפש השכלית שאנחנו תמיד חותרים אליה, הוא אומר, היא לא קיימת, ולכן מלא גם את העולם הבא אני לא אשמר רק לנפשות כאלה. וכן הלאה וכן הלאה, ממשיכו מאתגר אותם, עד שהוא אומר לו בסוף, נפתית לדמיונות שווא, ביקשת לך מה שלא נתן לך בהוראך יכולת עליו, ושלא הושם בטבע בסב אדם בחמצה של המדבר, כוח להשיגו בדרך היקש, ורק ליחידי סגולה, נביאים, אנחנו לא נדע איך יהיה הדבר הזה ועל ידי מה, אם לא שזה יבואנו ידיעה לכך בדרך הנבואה. ושוב, אם היה לפילוסופיה עם חוכמת אמת, היו בעצמם משיגים וכו', ציון שהוא חוזר עליו הרבה פעמים. זאת אומרת, שוב, יש פה הקטנה מסוימת, כי הוא אומר, אנחנו לא יודעים מה שיגידו לנו. מצד אחד, מצד שני, אני חושב מאוד צריך לנסות לראות פה את האפקט של השחרור שהוא מפקיד לזה. זאת אומרת, להגיד, שחררתי אותך מנתיב שהוא ממילא ממלכב. זה לא שאם הפילוסופים היית מגיע לגדות והיית מממש, אומר הפילוסופים לא מממשים את הנבואה שהם הביאו את הלוח כל הספר, שהם לא נותנים את מה שהם טוענים שהם יתנו, לא ראינו שיש להם נבואה, לא ראינו שיש להם מסורת ושום דבר, ומצד שני מכניסים אותך לכל מיני מושגים מרופלים ולכל מיני פילוגים וניתוקים שאחרי אתה משלם עליהם מחיר. כדי לחדד את הנקודה הזאת אני רוצה שנקרא את הדפים משם. אנחנו רק לענייניכם, אנחנו לומדים פה את הכוזרי לאור פרנץ רוזנצוויג, אם אתם מכירים, לא נתחיל את זה מכל מיני סיבות שכבר מתחילת השנה. בעצם אנחנו נסיים את הכוזרי, אנחנו נעבור לרוזנצוויג שבוע הבא או עוד שבועיים, התורה יותר מסודרת. אבל לאורך הדרך הבאנו כל מיני פסקאות שהם...
פרנץ רוזנצוויג ברגל אחת?
ברגל אחת, יהודי שחי בגרמניה בתחילת המאה ה-20, בסוף המאה ה-19, והיה סוג של עבר תהליך התקרבות ליהדות, וכתב פילוסופיה יהודית מאוד מעניינת, וכל מיני דברים יפים מאוד, שאנחנו נלמד אותם במשך השנה. והוא היה מאוד מחובר לריהל, כל מיני דרכים, לא ניכנס לזה כרגע. ויש הרבה נקודות של השוואה שמעניינות, לכן אני מראש קראתי את הכוזרי דרך העיניים שלו קצת. למשל, מה שהבאתי פה זה קטעים מתוך אגרות שלו. שניים הראשונים זה... ראשון זה יומן והשניים הקטעים זה אגרות, לא טרחתי כרגע להפניות, יש קובץ שנקרא מבחר אגרות וקטעי יומן. בכל אופן, המושגים שלו זה התגלות ובריאה, אני חושב שקוראים את הכפשוט הזה נראה שזה ממש מתחבר לפחות לדעתי, אבל גם קצת מסביר. נקרא את הקטע הראשון, אחרי זה קצת השני קצת מורכב, הראשון לדעתי הוא לגמרי מתחבר לדברים שדיברנו. ההתגלות מחדשת את הבריאה, כלומר, מחזירה את סדר הדברים. את הטבעיות לקדמותם. התבונה, למשל, היא מיסודה סבירה לחלוטין. אדם מכיר את מה שהוא מוכרח להכיר. הרגע משתלט על הכרתו. והנה באה התבונה ועושה עצמה עצמאית, אוטונומית. מכירה כדי להכיר, היא עורכת ניסויים. כלומר, כופה את שאלותיה על הדברים. במקום לתת לדברים, שיכפו עליה את שאלותיהם שלהם, של הדברים. כאן באה ההתגלות ומלמדת שוב את בן האדם להכיר מה שנכפה עליו. האל אינו נותן לנסותו. וזה שנאמר, אתה רואית לדעת, זה פסוק שהוא חוזר עליו כמה פעמים, לא תפס אותו ביטוי זה שמראים לך משהו. מתוך אותו אותה רואית, שבתחילה זו הופעה בודדת, נשפעים את הכוחות ההופכים בסופו של דבר את כל הניסויים שלנו לראות עיניים, כך שאי אפשר לא להכיר. השפה שלו היא מאוד מאוד דחוסה, אבל תגיד אם אתם קולטים איזה משהו.
גם
שגריסטה
קצת.
פסיביות
היא עדיפה על האקטיביות.
בעל כוחך אתה מאמין. בעל כוחך אתה מאמין. שגריסטה מעניין, לא הייתי חושב, אבל מפתיע. אני אגיד אותו במחשבה שנייה. כן, אבל בעל כוחך, אז בואו נראה כאילו מה עומד ממול. בואו נעשה שנייה לחשוב על המושגים האלה של בריאה והתגלות. לא נפתח אותם יותר מדי, אבל באינטואיציה, מה אתם אומרים? מה זה אומר שזה מחזיר את סדר הדברים הטבעיות שלו? מה זה נכון?
קצת כאילו מדליקים את האור.
ואז מה? מה היה לפני כן, נקרא לזה ככה?
כאילו, הלכת ונתקעת בכל מיני דברים, וכאילו היית צריך להתקע כדי לראות שהם כאן, וכאילו, החדר היה קצת מבולגן, וכאילו, הוא היה בכלל, בעיניך הוא בכלל היה... כאילו, כאוס.
כמו המשל של הפיל, עם האלה שמנשים את החדר. זה משל פילוסופים כזה, שהעיוורים הם מששים את הפיל בכל מיני כיוונים. כל אחד חושב שזה משהו אחר. אז דימוי יפה באמת מתחבר לדברים שאמרנו קודם, זאת אומרת, שאתה מסובב בחושך, אז אתה יוצר כל מיני ספקולציות וכל מיני תיאוריות מופשטות, בגלל שאתה לא פוגש את הדברים כפשוטם. נראה לי בסוף יום משהו יותר חמור, כי הם כן פוגשים את הדברים כפשוטם, והם בכל זאת מנסים ללכת מעבר להם. מה אתה אומר?
הוא אומר ש... לא יודע, זה נשמע גם שכאילו הוא רואה בעין רעה את הגישה החקרנית, לא יודע, זה שהולכת לשאול.
כן.
במקום, לא יודע, לקבל את השאלה, או כשהיא תבוא, היא תבוא, לא יודע.
זה ניסוחים טובים, אני חושב שאפשר למצוא ניסוחים מקבילים מאוד למה שאמרת. גישה חקרנית בהקשר הזה, זה גם הקשר פילוסופי וגם הביטוי של ניסויים שאומר קשור למדעי הטבע, זאת אומרת, הניסיון... להשתלט על המציאות.
אבל מה רע בזה? זה כל האדם, אנחנו לא בודהיסטים.
זה לא הכיוון בודהיסטי, הכיוון שהוא הולך אליו יותר קיומי, אקזיסטנציאליסטי. זאת אומרת, אחד מהדברים שהוא אומר בהקשר הזה, במישור קצת אחר, זה שהוא עוזב את האוניברסיטה ולא רוצה להיות היסטוריון, אז הוא כותב לפרופסור שלו, שמעכשיו הוא לא מתעסק, הוא רק עונה לשאלות של אנשים אמיתיים, ולא לשאלות של חוקרים, שהן לא באמת שאלות. זאת אומרת, אני רוצה להתעסק עם שאלות שבאמת מטרידות אנשים, ולא בשאלות שכאילו שהן תוצר של משהו קורה כאן, להכיר בשביל להכיר. זאת אומרת, הוא אומר, מה התכלית של האוניברסיטה? מחקר בשביל מחקר. הוא לא משרת אף אחד, הוא לא משרת מטרה חיצונית, אלא הוא לדעת בשביל לדעת, לצבור איזשהו, כאילו להקיף את העולם ולדעת אותו מבחוץ, מלמעלה, מבפנים. ופה הוא אומר, אתה נמצא באיזושהי נקודה מסוימת, אתה נפגש עם דברים מסוימים, אתה צריך לקבל את מה שניתן לך, לא לנסות להשתלט, נקרא לזה, למרות שזה פחות הפאתוס של הביקורת שלו, אבל זה קשור. זאת אומרת, פסיביות במובן הזה, זה לחיות את המקום שאתה נמצא בו, גם העניין של ההווה נמצא פה מאוד חזק. זאת אומרת, לחיות את הזמן שאתה נמצא בו, כל דבר מגיע בזמנו, אתה לא יכול להקפיא את הכל ולהשתלט. יש לו את הספרון הזה שנקרא הספרון מהשכל הבריא והחולה, שבעצם התמה שלו היא ממש מה שאנחנו מדברים כאן. זאת אומרת, לנסות להוציא אותך מחשיבה שהולכת מעבר לדברים ומחפשת איזשהו יסוד שמאחוריהם, ולחיות עם הדברים כפי שהם בהווה, כפי שהם בתוך הזמן, כפי שהם במקום שאתה נמצא בו. ופה ההתגלות זה הדבר הזה, שזה אמירה מעניינת. זאת אומרת, מה זה ההתגלות? אומר לך כאן, האל לא נותן לנסותו. זאת אומרת, יש מישהו שאתה לא יכול להפוך אותו לאובייקט מחקר, אתה לא יכול לחקור עליו, אתה חייב רק להיפגש איתו. ההבחנה פה תהיה בין מישהו שאתה נפגש איתו ברמה הסובייקטיבית, נקרא לזה, בין אישית, ובין מישהו שאתה תמיד יכול גם להתבונן עליו כאובייקט. כל אחד בעולם וגם בני אדם, אני יכול גם להסתכל עליו כאובייקט, אני יכול תמיד לנסות אותם. במובן של אני יכול, במקום לדבר איתך, לחקור עליך, להתבונן בך מהצד ולבטח את מה שאתה עושה, את מה שאתה אומר. לא, במובן הזה אני מתכוון סובייקט, במובן שאני לא מוכן להיפגש איתך באופן ישיר. אנחנו לא נפתח כרגע את רוזנצוויג, אבל ההבחנה היסודית שהוא יעבוד איתו זה ההבחנה בין מפגש שמתרחש ברמה המיידית של דיבור, של פנים אל פנים נקרא לזה, ובין מפגש שבו אני מסתכל עליך מהצד ואתה כאילו הופך להיות אובייקט כפו ואני מנסה לחקור עליך.
לא אובייקט סובייקט של קאנט.
מה אתה מתכוון?
כאילו, קאנט הוכיח שאי אפשר לתפוס את האובייקט, את הסובייקט.
בסדר, זה לא רק על ההבחנות של קאנט, אני לא בטוח שהם רלוונטיות.
לא, קאנט לא מדבר על ההבחנה.
לא, אני רק חציתי לשאול שזה לא זה.
לא, לא, זה מקום אחר, לא. מה שהוא מנסה לפתח, והמושג שההתגלות אצלו זה סוג של מפגש דיאלוג, נקרא לי, זה יהיה המושג שלו, שהוא טהור בגלל שאי אפשר להתחמק ממנו, אי אפשר להסתכל, כאילו, נגיד יש לו מאמר שאני מקווה שנגיע אליי במשך השנה, על התיאורים של האל בתנך, שבו הוא אומר שהאל אף פעם לא מתואר בתנך כמישהו שמתבוננים בו כתמונה שלמה, ותמיד רק מישהו שנפגשים איתו, וגם כשיש דימויי גוף זה דימויים שנועדו למפגש. זאת אומרת, הוא מתאר את ההתגלות כמפגש טהור, הוא רק מפגש, מראים לך משהו ואתה לא יכול עכשיו להקפיא אותו ולהתבונן בו. זה אני חושב מה שתופס לו ביטוי, אתה הורית על הדף. זאת אומרת, קורה לך משהו שאתה לא יכול עכשיו להתכחש אליו, ואתה גם לא יכול להתבונן בו מבחוץ, כאילו, כעובדה שמנותקת לך. זה משהו שקורה לך, אתה מראים לך עכשיו משהו, הוא משתלט עליך במובן מסוים, וזהו, ומכאן והלאה אתה כבר לא, אתה יוצא מהמקום המנוכח, המנוכר, שמתבונן על הדברים, ואתה מוכרח לעבור לאפיק אחר, שאני חושב שמאפיינים שלו מאוד דומה לאפיק שריהל מכוון אליו פה.
זאת אומרת, נגיד להפוך את הניסויים שלנו לראות עיניים, זה לאו דווקא מבטל את השאלה של הניסוי. הוא כאילו הופך את התשובה לניסוי אולי למשהו יותר
או ודאי, או
באמת לא מהמקום של השכל, אלא מהמקום של הראייה. זאת אומרת, הוא לא מבטל את השאלות, כאילו, מה?
לא, אני חושב שהוא גם לא מבטל את התשובות, אבל הוא שם אותם במקום מסוים. יש לנו ניסוחים מאוד יפים על התפקיד של המדע, ואיזה מקום הוא מקבל, זה לא בא לבטל את זה לחלוטין, אבל זה כן בא לשים את זה במקום מסוים, ולהגיד שזה לא יכול להשתלט על הכל.
אבל למה?
הוא יכול לתאר את העולם בשלמותו.
למה כשזה בא אליך זה יותר טוב?
כי כשזה בא אליך, זה משהו שקורה כאילו במציאות הממשית. הנחה שלו היא שהתבונה היא תמיד עושה איזושהי מפשטות, היא תמיד חורגת מהדברים. מה שקורה זה מה שקורה, כן. האינטואיציה בהחלט זה חלק מהעניין, זה משהו שנראה מיד בכוזרים מאוד חזק. קטע שני כאן יפה, אני חושב קצת יותר קשה להיכנס אליו. בואו נקרא את הפסקה השנייה שם אחרי זה, תקראו את זה אולי לבד. פה הוא כותב למישהו. האם אינך חש כיצד הוא שב כאן לסדר הפשוט של העולם הקיים, וכאן הוא גם מדבר על ההתגלות. הוא נקרא כאילו את המשפט הראשון מההתחלה, ונקרא בדילוגים, בכל מקום נהיה הטבע הנברא לתרבות, ההתגלות חזרה וגילתה לנו את הטבע. חזרה ולימדה אותנו להקשיב לדבר האל אלינו, לוותר על כוחות הכישוף שבהם אנו הופכים את טבענו כנבראים לכל יכול, בהם אנו מסובבים בכישוף גם את התרבות העשומה של האל ושל האלים, שוב, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, נדלג לפסקה הבאה. האם אינך חש כיצד יושב כאן הסדר הפשוט של העולם על כנו? כיצד השמיים והארץ והמים אינם פוסקים מניעת שמיים וארץ ומים? ושלא נגרם מהם דבר, אז רק פולחן האלילי המפקיע מהם טבע שמיים וארץ ומים שלהם והופכם לאלילי. התרבות כוף החוזרת במעשה טבעית. אין היא מפסידה דבר חוץ מהדת שלה. ההתגלות זה עיקרה להשיב לעולם הטבעו לא דתי. גם היום גם בקרבן. זה נשאר ניסוח שלא אפשר לעבוד איתו הכי הרבה. ואת ההתגלות אצלו זה משהו שהוא דווקא מנתק אותך האחזות והטענת יתר של המציאות. אלילות פה בהקשר הזה זה לא אלילות במובן הקנאי, אלא איכשהו תופס את הפילוסופיה של זמנו כהמשך של אלילות, במובן שהיא הופכת את העולם ואת האדם למושגים עליונים יותר, ומנפחת אותם ומחליטה אותם על כל המציאות. ולעומת זאת אומרת, כשיש אלילות אז העולם חוזר להיות עולם, ואז אתה גם יכול לחיות אותו הרבה יותר כפשוטו.
כשהוא מדבר על התגלות, איזה התגלות הוא מדבר?
התגלות כפשוטו, מה אתה מתכוון?
התגלות של האל?
כן. זה מורכב אצלו קצת יותר ממה שאני אומר, אבל יש לו גם את המקום כאילו שאני אומר
את זה. שבו האל מסר את רצונו ולאדם?
רצונו זה כבר יותר מורכב, אבל אנחנו באמת לא נפתח עכשיו את כל השאלות האלה. העניין זה שיש התגלות של משהו שהוא לא אני ולא העולם. זה נגיד הסכמה המינימלית נקרא לזה. והוא כן נפגש ישיר. אבל באמת אנחנו לא נמצא את זה פה. אני בעיקר רוצה לקחת מזה ולחזור כאילו מניסוחים לנו לכוזרי ולראות דרכו גם את ההבחנות האלה שנמצאות אצלו בין הפילוסופיה שבגלל שהיא לוקחת את עצמה אחריות מופרזת מנפחת את העולם, המושגים האלה של האלילות שנמצאים עובדים לחפש את הפשטות ומגיעה לכל מיני פילוסופיה מאבדת את העולם הלא דתי במובן הזה שהוא לא מנופח מעבר לעצמו. מה שמאוד יפה משותף לריאל ולרוזנבלג זה הטענה שדווקא האמונה מחזירה את הדברים לרמה הפשוטה והיומיומית. משהו שהוא מאוד חזק שם בעוד כל הכוזרים. הטענות הקומונסנסיות שהוא מביא, והאמירה שלו שאתה מחזירה את העולם אל הגוף שלו במידה רבה, מחזירה את אדם למעשים, זה אולי באמת המשך של הסימן הזה, של המאמר הזה. בוא נגלגל את התחל.
אני חושב שראים כאילו, יש כאילו ניסוחים דתיים שהם הפוכים כאילו.
מה הכוונה הפוכים? מה יהיה
הפוכים? כאילו ברור שיש כאילו אנשים שנסחו את היהדות או את הדת בדיוק כמו שכאילו כמו שמשיך יותר לכותב הפילוסופי באיזשהו מקום. לא יודע, נגיד סתם קופצה ראש לא יהיה מדויק, אבל לא, גם יהודים. זאת אומרת, לא יודע, עולם קבלי נגיד, שוב, בטח יש כאילו כהן לווריאציות שלו.
אני באמת מאוד מזלב מקבלה גם. במובן הזה זה נכון. זאת אומרת, יש לו תפיסה מסוימת של היהדות, זה ודאי. והיא משכת למקום, מה שמאוד יסודי, ואפשר לראות פה מרומז, אבל מאוד יסודי, זה שהאלילות היא לא חלק מהעולם ולא חלק מהאדם. לכן יש הפרדה מאוד מאוד ברורה בין העולם שהוא לא דתי לבין ההתגלות שהיא משהו אחר. הוא לא אוהב את המושגים האלה, אבל זה ודאי לא. לא אימננטי ולא אין ההצלה, דבר שאתה רגע אומרים על צביעה, יש את אלוהים ויש את העולם וההבחנה מהם היא יסודית.
לא יודע, את התרבות יוון נגיד, סתם מסכן, כי יגידו היוונים זה הגוף וזה כאילו הטבע, כאילו בדיוק את האמירה הפוכה כאילו כהרשמה, כאילו את האמירה...
מה, לא הבנתי, מה אתה אומר?
לא, שישימו את אלה שהם לא דתיים כאילו בדיוק במה שהוא כאילו מנסה להכניס את הכל דת.
נכון, הוא גם לא אוהב את המילה דת, אותו אנשי ידותי לא דת. אבל סדר, אנחנו מושגים, הם צריכים לחדד אותם, אנחנו מביאים אותם באמת כדי להבליח איזה משהו יותר של ריאל. באמת אפשר לשקוע בו הרבה, וזה לא טקסטים מספקים לפי זה. ובעזרת השם, מי שיהיה, אנחנו נמשיך. בואו נדלג שנייה לתת זין, שם יש תיאור מאוד יפה של אמונה. כבאמון ראשית זין. פה זה שוב, הקדמה, אחרי שהוא אמר עם האריסטוטלים, פרק להם את הצורה, אז הוא אומר לו בוא תגיד לי קצת חוכמת הקלם וכו', הוא אומר לו דבר זה אין בו תועלת, כמובן שהוא אחרי זה ידבר על זה בריחות, פרט לחידוד השכל בחוכמת הדברים, ודמה שתשיב לאפיקורס, כי החכם התמים כנביאים למשל, אינו יכול להועיל הרבה לחברו בדרכי הלימוד, ולא להשיב על שאלותיו בדרכי חוכמת הדברים. בעל חוכמה זו לעומת זה, כן, מי שכן נכנס לחוכמת הדברים, מתהדר בחוכמה מדומה. עד כי כל שומעו מוצא בו יתרון על פני התמים מהו הטוב, שחוכמתו מיוסדת על אמונות אשר איש לא יעבירו עליהן. ועם כל זה, נגמתו האחרונה שבאה לחוכמת הדברים בכל אשר הוא לומד ומלמדי, כי תעלנה בנפשו ובנפש תלמידיו אותן אמונות אשר בנפש התמים ההוא הן תבועות מטבע. פה הוא מתייחס ספציפית לפילוסופיה המוסלמים שהם כן היו דתיים, הם כן עוד פילוסופיה שמוריחה אל היסודות של האסלאם עם כל מיני וריאציות שהם עשו להם, אבל בגדול זה הנתיב שלהם. לכן אצלם היחס בין החוכמה לתמימות הוא יותר מורכם. ייתכן כי חוכמת הדברים תארה הרבה מאמונת האמת בלב בעליה, על ידי ספקות מתעוררים, על ידי דעות חלוקות, על מסורות בשמחה חכמים שונים. בעלי החוכמה הזו, עכשיו שלנו משל יפה, דומים לאנשים הלומדים מקצבי שיר ומתאמנים במשקליו. אנשים כאלה משמיעים קול המולה רבה, דברים הקשים להישמע. לא כן האדם שהשיר תבוא בו מטבעו, קונה לאמנות זו בלא קול תורך. על זה תואם טעם משקלי השיר, ולכן לא יזה יפה מן העולם. ואילו אנשים מהם מגיעים לכל יותר למדרגה בה יוכלו ללמד פרק במקצב השיר אשר האמן האמיתי נראה כמחוסר ידיעה בו, שהרי אין ביכולתו למסור מאמנותו לאחרים. האמת היא כי יכול ללמדו לאחר כמותו ברמז מועט. כן גם האנשים שהחיים לפי התורה וההתקרבות אליה לא הטבעיים להם, מתלקחים מנפשתם ניצוצות על ידי דברי החסידים והיו לאש בליבותם. ואילו איש אשר אין אלה צבועים בו זקוק לחוכמת הדברים, להיתכן כי חוכמה זו לא תועילה ואולי גם יזק בה. אז פה באמת יש לנו חידוד מאוד יפה של המסלולים השונים, נכון? מה אתם אומרים על המשל הזה של ה... אתה מגדיר את זה אולי אמונה כחוש מוזיקלי או משהו כזה, נכון? איך אתם מבינים את זה? ביטוי של הטעם, הוא מלווה את הספר הזה מכל מיני הקשרים, גם כן חוזר פה שוב. לדעת לשיר זה לטעום את הטעם של משקלי השיר, ולכן לא איזה יפה מעולם.
ולא לכולם יכול להיות חוש מוזיקלי.
השאלה, אנחנו משיגים חוש אמוני, נכון?
זה בהשוואה, אני משווה.
אבל מה
זה בהשוואה? יש איזה...
שזה מגביל את הדברים מדי? אז זה דברים שהוא באמת עסק איתם, הוא מוכן לקבל את זה לעצמו, כשהוא אומר...
אבל זה אמיתי מאוד,
דווקא. אני שומע בדבריך שזה אמיתי, אבל לא נוח לך עם זה שזה ככה.
לא, כי... איפה שאני לומד, הם מבססים את זה על תום ילדות כזאת.
שזה כאילו יש לכולם.
אם בנית את זה כמו שצריך, שהיית קטן. כי בכל אחד יש נשמה יהודית שהיא...
תראה, גם אצלו, הוא לא נתן לך כאן את התיאוריה בשלמותה. כשהוא מדבר על נבואה, אבל יכולות להתגלות ולחוויות דתיות, אבל גם הוא רואה את זה כמה שמולד אצל עם ישראל, כמו שתורשתי, שדורש תחזוק וכו'. עדיין, אני חושב, השאלה תהיה, מה שעולה פה יפה מהתיאור הזה, שזה משהו שהוא מאוד אמור לי בחוויה באמת. זאת אומרת, אתה צריך ל... זה לא שזה עובדה שקיים אותך בגוף, ואז אתה כתף שהוא תחפור אותה. זה כאילו משהו שאמור לצאת באופן אינטואיציה. הביטוי של האינטואיציה, אני אמשך אותו מכאן. אבל זה סוג של אינטואיציה שבשכל אתה לא תוכל להגיע אליה, כי בכלל לא נמצאת באותם מיומנויות, לא נמצאת באותם כלים, נמצאת במשור אחר של קיום בכלל, היא מתנהלת באופן אחר, ואתה יכול מאוד מאוד להתאמץ להגיע אליה באופן מודע, אבל יכול להיות שזה רק יזיק לך בסופו של דבר. מה אתה שואל?
אז הבחור עם החוש המוזיקלי הזה. זה הבחור שדברנו עליו בהתחלה?
מי זה הבחור?
אמונת...
זהו, זה, אני שואל, מה אתם אומרים? זה דומה, אבל זה קצת שונה. מה אתם אומרים? הבחור הוא שם נראה קצת יותר מתוחכם, נכון? הבחור הזה פה הוא עילה גמור, הוא בכלל לא יודע לדבר על מה שהוא עושה, נכון? הוא חסר תיאוריה לחלוטין. הוא רק יודע לשיר, וכשתשאל אותו מה הוא עושה בעצם אין לו מושג, נכון? הוא שבהתחלה היה קצת יותר פילוסוף, הוא היה יותר הזה שמתמודדים אריסטוטלים, הוא זה שיודע להפריך דעות.
לא יודע אם אין לו מושג, הוא לא יכול להעביר את זה למישהו אחר.
נכון, זה ניסוח יותר חיובי. זאת אומרת, הוא יכול להעביר דברים בקריצה למי שמבין עניין. זה גם נחמד, נכון? כי יש פה בעצם קהילה
ששארה ביחד. לא, כי הוא תואם את זה כאילו, אי אפשר להעביר את העם.
אפשר להעביר אימוזים, נכון? זה מה שמעניין. אני
יכול להתחבר, כאילו... איך אני אסביר לך? כאילו, תראה, וככה כאילו.
עושים. יכול להראות לך מה אני עושה. השאלה אם אתה תלמד מזה משהו, היא לא תלויה במה שאני מראה לה, תלויה במה שיש לך. מה שנחמד פה זה שזה לא סתום לחלוטין. כן, אבל אתה לא תלמד לשיר בזה שתשמע את האנשים שרים, לא? זה הכי מתסכל, לראות אנשים ששרים ומנגנים יפה ואין לך מושג בכלל על מה מדובר.
מה הוא אומר פה בסוף, שתי שורות האחרונות, ואילו איש אשר אין...
מי שאין לו חוש. חוכמת הדברים זה הניסיון להשיג את הדברים בשכל. זאת אומרת, אם אתה מנסה להגיע לאמונה, אתה לא תגיע אף פעם לרמה של מי שזה מוטבע בו, ויכול להיות שבכלל גם תטעה בדרך.
מוטבע בו כמו הבחור עם
המוטבע. כן, זאת אומרת, אתה תלמד תיאוריה.
שהוא אמר לו בהתחלה שאני מאמין שאתה מנושא עם סתם במותק.
מה, אם מתייחס אליו ככה?
אולי כאילו אתה אומר אפילו, כאילו, כללית לגבי, כאילו, זה דבר שאפשר להגיע. בטח אם נגיד, אתה שם את רוזן צבאי פה, כן? כאילו, או הבדל בין ריאל הרי.
כאילו
האם מולד, האם אפשר להביא אנשים למקום הזה או לא. או שאני יכול להגיד שאני לא יכול להביא את זה, אבל כל אחד יכול להביא, כאילו מין אמירה כזאת.
עוד אני כן נטען שזה פוטנציאל אנושי, אבל ספציפית תלוי לגבי מה. לגבי יהדות למשל, כן מדבר על משהו שצריך לגדול בתוכו. ברמה, שוב, ברמה החווייתית ולא ברמה הלימודית, זה גם ניגוד שנמצא אצלם מאוד חזק. יש שם אחד מהיוזמות שהוא עמל עליהם כדי לעשות מערכת של חינוך יהודי למבוגרים, וכשהוא מארגן את זה, הוא אומר, אם היו יותר בתים שאוכלים מהם כשר, אז לא יכול לתת את זה. זאת אומרת, כאילו, הוא לא מכוון לאינטלקטואליות, הוא מכוון, כאילו, האינטלקטואליות היא הדרך המפותלת שתנסה להעביר לך חזרה לאיזשהו מקום, שאם היית גדל בתוכו, בכלל לא היית צריך להתעסק איתו. ויש לו הרבה מכתבים שהוא כותב שמלחמת העולם הראשונה הוא מתגלגל לקצת מזרח אירופה, לאזורים בבלקן ולפולין, ויש לו המון המון נוסטלגיה והתלהבות מהיהודים הפשוטים במזרח, ויש לו איזה ילד שמסתובב איתו שהוא, יש לו כל מיני אינטואיציות שהוא מזהה אותם כיהודיות, שהוא מה ש, כל מה שאצלנו לומדים לא מגיע לקרסוליים שלו. זאת אומרת, הוא כן מחפש באמת משהו כזה. שוב, כמובן שהספר הזה כולו, וגם אנחנו, וגם רוזנצוויג, גם בסופו של דבר אלה שאין להם את זה, ולכן הם מדברים על זה, ולכן הם מפתחים את זה, וגם על ריהל אפשר לשאול האם באמת מעניין אותו, הטיפוס הזה מעניין אותו, או שזה סוג של דמות כזאת שמסתכלים עליה מבחוץ ומתגעגעים עליה, אבל תכף עיקר העבודה שלנו זה כמו שהוא יעשה עכשיו, נתחיל לדבר בעריכות על מה מדברים אומרים, זאת אומרת, אני לא לגמרי בטוח שזה כאילו בא לסגור את הדלת לחלוטין. כמו שאמרתי, כל המאמר הזה הוא נע כאילו בין להגיד דברים לבין להגיד שאין להם שום תועלת. ולכן אני חושב שבסופו של דבר מה שנוצר זה סוג של מקום ביניים כזה, שבו אנחנו אולי לא שמה לגמרי, אנחנו חותרים לשם, מנסים, נקרא לזה, לבנות פילוסופיה או תפיסת עולם שתכוון אותנו לשם, תאפשר לנו לחזור לשם או משהו כזה. כמו שמי בדיוק פגשתי פה מישהו שאמר לי שרוזנצוויג, אני לא מבין למה לא מלמדים אותו בישיבות, כי רוזנצוויג כאילו אומר לך שאפשר להיות יהודי פשוט. זה כאילו מסקנה בסופו של דבר. ככה הוא. שזה נכון במידה רבה. אבל ברור שהאמירה הזאת עצמה היא לא יכולה להיות מוקם בפני עצמו. מה? יכול להיות. יש כאן בסיבות, לא נפתח את זה עכשיו. אנחנו
מתחילים. אתה מלמדים?
בישיבות? לא שאני יודע.
אוקיי.
פה? הנה, הנה, שם. זה תורה שהיא תקיד
בעיה פעם מרגלית
בידי. אבל עכשיו, בעת השם, גם דעת אפשר, אני רואה אותו, אין לי מקצועיות בכל זה חלילה. בואו ננסה לרגע הלאה שנגיע לסיום דרמטי. רציתי להביא את הקטע הזה ושכחתי, יש ספר שבו הוא כותב להראות לשירי ריהל, שהוא תרגם אותם לגרמנית. והוא כותב שם על הסיום של ספר הכוזרי, שזה הסיום הכי דרמטי, הכי זה, לספר פילוסופיה, יותר טוב מסוקרטס שמת בסוף, יותר טוב מהכל, זה הסיום דרמטי, וזה קשור קצת גם לאיך שהספר שלא מסתיים, האמת שזה גם קשור מאוד לאיך שאנחנו דיברנו, אבל בואו נקרא אולי קודם את הסיום, בואו נלג קצת הלאה, כ"ג ראינו, כ"ג, בואו נראה. יש לו הרבה דיבורים על פילוסופיה וכו' וכו', בסוף הוא אומר איך לחקור, איך לא לחקור. בואו, טוב, אנחנו נקטל קצת את העניינים. נדלג על, נקרא קצת מכף בית, בסוף. בואו, נגיד בסוף, בואו נראה איך נכנס לזה. בואו, תסתכלו בעמוד ראש למד א', במשפט. הוא מדבר שם על איך להגיע לזה שיש אלוהים דרך זה שרואים כל מיני דברים מופלאים בטבע. אני רוצה לקרוא כרגע את כל הדיבור. לא, אתם יודעים מה, אני קראתי בפסקה לפני. כשאדם מגיע בעיונו לעצם הראשון, אל התארים שיתכן לייחס לו, יתרחק מן החקירה באלה. בהכירו כי מסך אור המסנוור את הראייה מסתיר אותו. השגת העצם הראשון נמנעת מאיתנו וכו' וכו'. מדרגה העליונה האפשרית לנו בהשגת אמיתתו של העצם הראשון היא שנכיר בתוך הדברים הטבעיים את שאין לו סיבה טבעית. הוא נייחס עוד על כוח שאינו גשמי כי אם אין אלוהים. מעין זה אומר גלינוס, כן, הרופא, על הכוח המצייר, הכוח הזה החשוב בעיניו ישר כל הכוחות, אינו בא לדעתו מצד מזיגת היסודות כמצד עניין אלוהי. זאת אומרת, מה שאני רוצה לראות עכשיו בסיום של הספר הוא מאוד במרכז, שבו הוא אומר, אנחנו אין לנו התגלויות ישירות, והוא מתאר איזשהו סוג של אמונה מינורית יותר, שאיתה הוא מסיים ואיתה אני רוצה לסיים גם. זאת אומרת, יש נביאים שרואים אורות גדולים. אנחנו לא רואים את האורות הגדולים. אנחנו רואים כל מיני דברים בטבע שמאותיצים על זה שיש משהו מעבר. וגלים, אז תפס אותו, הכוח המדמר, ידע להגיד שזה לא חלק מהטבע. על הכוח האלוהי אנו עומדים גם מתוך הסתכלותנו במעשה הניסים שבו, שבו עצמים מסוימים נהפכים לאחרים, גם זה יש לנו לפחות מסורות. מנהגי הטבע משתנים, בלא כל תחבולה, ואז הוא מדבר על המופתים של זה. משהגענו, אני קורא בסוף העמוד, משהגענו בקראת המציאות למדרגה זו, אנו אומרים, יש בלא ספק דבר לא גשמי המנהיג את כל הדברים הגשמיים. ולמוסיף לנו, אין לך יכול לחקור במהותו. עלינו להסתפק בהסתכלות במעשיו, לוותר על תיאור עצמותו, כי לא יכולנו להשיג את אמיתתו, אלא זה מעיד על חסרון השלמות בו. ואל נשים לב, אני צריך לצקץ אותה למשפט הזה, אל נשים לב לדברים של הפילוסופים, מחלקים את העולם האלוהי למדרגות אחדות, אצלנו כולם מדרגה אלוהית אחת. הנגלית לנו ברגע שאנו עוזבים את תחום הגשמי. אין איפה מנהיג לדברים גשמיים, כי מהאלוה לבדו. זאת אומרת, יש פה איזשהו תיאור שמצטרף למה שאמרנו, שגם ביחס להתגלות, זה פשוט. זה לא, כאילו גם היחס להתגלות, זה לא יחס פילוסופי שעכשיו אני אגיד, אוקיי, אז עכשיו מתגלה לי הפרצוף הזה, הספירה הזאת, המדרגה הזאת, הגלגל הזה. כאילו בסופו של דבר אתה מדבר עם מישהו, אתה אפילו לא מדבר, הוא מדבר על משהו מאוד פשוט, אתה חווה שיש משהו שמעבר לגשמי וזהו, אתה לא מתעסק ואתה לא מתחיל לחקור אותו, ואתה לא הופך אותו לאובייקט ולעשה בו כל מיני הבחנות. זה מה שיש, אתה עורית על הדעת. זאת אומרת, גם ההגדלות פה היא משהו מאוד פשוט. זה משהו שגם עוד נקרא, גם את שעכשיו נזכר שבגלל זה הבאתי למשפט האחרון הזה פה, שגם אותו הבאתי כבר פעם, באיזשהו הקשר שלא שלא ניכנס אליו, הוא אומר, לא זה העיקר שאדם מאמין באלוהים הטוב, מאמין במרכאות וכו', אלא שהוא פוקח את חמשת החושים שבו, מתבונן בעובדות, מתוך הסתכנות שימצא ביניהם גם את האלוהים הטוב. כן, יש סכנה מגובה בדבר, ואחר עונס והגיצית זה נפגע. זאת אומרת, זה לא יחס, העולם הדתי הוא לא יחס אחר למציאות, עכשיו יש לי את החיים הפשוטים, ואז יש לי איזה מאמץ כזה שבו אני מגיע לדברים. אלא כמו שאתה חי את היסודות ברמה הפשוטה, ואז אין יסודות ככה, אתה חי גם לגלול ברמה הפשוטה, ואז אין הבחנות גם באלוהות, אין הצלה, אין מדרגות, אלא הכל כאילו קורה לבן אדם הרגיל בחיים שלו.
זה האלוהות, לא?
שנייה, מה?
עכשיו זה גם קצת ברית, כאילו זה...
מה זה אומר ברית?
כאילו במובן של, שדיברנו על זה מקודם, של כאילו, כאילו לסבוש את זה ולא לדבר על זה מבחוץ, וזה כן. כאילו גם מתחבר לי התאורית על הדעת, גם מתחבר לי פתאום, כאילו זה בסוף של הדעת, כאילו במובן של החיבור. פשוט בוא, כאילו תיכנס,
כן.
רק אם אתה נכנס אתה יכול.
תראו את הפסקה האחרונה רק, ואז אנחנו מגיעים לחתימת הספר. אל תשים לב לראיה שהביאו הקבעים מן הציווי שציווה דוד לבנו, אתה שלמה בני, דע את אלוהי אביך ועובדהו. זה כמו אמירה של סוקרטס, לא, דע את עצמך. יש איזה ציווי לדעת, לחב"ד גם יש את ה... אחרון, איך אומרים? מצוות הלימוד האמונה, יש להם את הפסוק שמביאים. לא זוכר כרגע.
מתחרם במולם כאן, כן, דוד בו, כן.
נכון. מזה ביקשו להוכיח כי קודם כל צריך אדם לדעת את אמיתת האלוה, רק אחרי כן יתחייב בעבודת האלוה. האמת היא שדוד לא ציפה לבנו כי אם נסמוך על קבלת אבותיו, להאמין לאלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, לאורך כל הספר זה הביטוי כאילו של היחס האישי גם כל הזמן. אשר ישגיח על העבוד בכל עת, כי אם הבטחותיו, והרבותו את זרם וכו' וכו'. זאת אומרת, שוב, היחס של הידיעה, המחקר והדעת קודם ואז, לעומת היחס של להיות חלק מהסיפור, להיות סיפור האינטימי, הסיפור של ההשגחה. ואז היישום של הדברים, ככה אני חושבת לקרוא את הסוף של הספר, אחרי הדברים האלה גמר החבר בליבו לצאת את ארץ כוזר ללכת לירושלים. ואז הכוזרים מקשה עליו כל מיני קושיות. למה אתה עולה לך ארץ ישראל? והוא אומר לו ככה בקווים, אכן השכינה נראית עין בעין נהדרת כיום ארץ ישראל. כי השכינה שורה על נביא או ציבור רצוי לאלוה רק במקום מיוחד, הוא אשר נצפה לשובו אליהם לפי הבטחה כעין ועין הוא, כמו שאנו רואים בתפילתנו וכו' וכו' וכו'. אבל השכינה הנסתרת, הרוחנית, היא עם כל בן ישראל וח המעשים וטהר הלב אשר כל מסע נפשו קודש אלוה ישראל. וארץ ישראל היא מיוחדת, אין המעשים שלמים כי אם בה, הרבה מצוות בטלות ממי שנודר בארץ, והלב לא ייזך והכוונה לא תהיה כולה קודש לאלוה, כי אם במקום אשר יאמן עליו כה מיוחד לאלוה, אף כשאין באמונה הזאת כי אם דמיון ומשב, ואחת כמה וכמה עם אמונת אמת. יש פה סוג של תנועה כזאת, טוב שנייה נקרא עוד קצת, כמו שהוכחנו זאת למעלה, כי אל תתעורר התשוקה למקום הזה, רק בו תהיה הכוונה קודש לאלוה. המשפט הזה עצמו הוא מזכיר לי משהו, שוב אנחנו עושים פה כל מיני סיכומים דרך זה, יש איזשהו דיבור שמדבר על בית המקדש, המשכן ספציפית נדמה לי, כמקום שקרו בו התגלויות ברורות לעין. ואז הוא אומר, אנחנו לומד אותו בתי כנסת שלנו, אנחנו גם כן אומרים כאילו שקורים בהם דברים. כאילו שמי שבא אליהם יהיה לו קצת השגחה וזה. הוא מתייחס אליו בתי כנסת כסוג של פיקציה. ועדיין הוא אומר, הפיקציה הזאת כאילו היא, זה ההתגלות שיש לנו. גם פה אני מרגיש שיש משהו שאומר, שכינה נגלית אין לנו, אנחנו לא נמצאים. בעצם כאילו עושה איזשהו מהלך בספר, שהוא בנה על זה שהיהדות היא הדת היחידה שמיומשת מה שהיא אומרת, שנותנת ראיות, שבאמת יש לה מסורת על התגלות אמיתית וכו'. ואורך כל הספר תמיד השאלה הייתה, אוקיי, אז מה היום? וגם המלך כל הזמן עוקץ אותו, אבל היום אתם הכי מסכנים. ויש איזשהו אפיק שהוא כאן מאוד מתחדד בסוף, אבל הוא גם היה לאורך הדרך שבו אנחנו, מה שקראתי קודם, אמונה מינורית. זאת אומרת, אין לנו התגלויות דרמטיות היום, אבל יש לנו איזשהו שכינה נסתרת. יש לנו הדמות של החסיד בתחילת מאמר שלישי, אני מאוד מרגיש שזה מה שהיא עושה. זה תיאור שבאדם שהחיים שלו הם מאוד מאוד טעונים, מאוד חווייתיים, אבל אין לו התגלות. כשהוא עומד להתפלל, הוא מדמיין התגלויות, הוא מדמיין את המשכן, הוא לא רואה ניסים גלויים, והוא לא זוכה לדיבור ישיר, ולא כל הדברים שעליהם לכאורה את בססה האמונה של הכוזרי. אבל הוא אומר, תשמע, אנחנו חיים בתוך הסיפור, בתוך הסיפור קוראים דברים, הם יותר מינורים, ולכן אני חושב שזה הסיום של הספר מבחינה הזאת, הוא קשור לזה, כי הוא אומר, אני לא עכשיו, אני לא עד שתגיע הדבר האמיתי, אז אני אעלה לארץ. עושים, יש דברים שקורים בארץ, יש עניין לעלות לארץ, יש עניין הזה של להשתוקק למשהו, גם אם הוא לא ממש מתממש, המשחק הזה של אין זה כאילו דמיון, גם אם זה היה דמיון זה היה עובד, זה לא דמיון, אבל זה עובד, כאילו, יש באדמין משחק הזה שבא על הרצף הזה שבין דמיון לאמת, אנחנו לא נמצאים באמת הנגלית, אנחנו נמצאים באיזשהו מקום באמצע כזה, שבה אנחנו קצת מדמיינים כמו החסיד, אבל אנחנו מדמיינים בתוך איזשהו הקשר שהוא אמיתי, ולכן אנחנו יש לנו איזשהו רצף ואיזושהי אחיזה, למרות שלנו נבואה אמיתית אנחנו לא מגיעים. שזה סיום טוב בשבילנו, אני חושב, כי ניתן לשמוע מישהו בהרצוג שאמר כמה פעמים שאם ריאל היה חי, הוא היה מאוד מתאכזב, איך זה שאין לנו נבואה, כי אמפירית הרי לכאורה ככה זה אמור לעבוד, מגיעים לארץ ישראל, יש נבואה, איך זה שזה לא עובד? אז כאילו אני לא מרגיש שהספר הזה אפשר להפריך אותו, במובן הזה אנחנו מתמקמים במקום שבו הוא נמצא. עלינו לארץ ישראל, מצבנו אולי לא השתנה דרמטית במושגים הדרמטיים של מה שהיה פעם, אבל כן קורה משהו. יש על הכחיש שקורה משהו, יש על הכחיש שאפשר לחיות חיים נתיים משמעותיים. כן.
אבל הנבואה היא באמת מה שתיתן לנו את הוודאות.
נכון, נכון. למרות ששוב, הוודאות אצלה היא גם בנויה מסורת. יש לנו כמובן קשיים לקבל את הטיעון הזה כטיעון ברמה המשכנעת הפילוסופית. אחד מהדברים שניסינו לעשות כשלמדנו את הקיים האלה זה לראות את זה באמת פחות כהוכחה פורמלית כאילו שמשכנעת מישהו מחוץ לסיפור, ויותר כאיזשהו ניסיון להכניס אותך לסיפור ולהגיד לך, אתה סיפור הזה והסיפור שלך, זה סיפורים שמות פרטיים. מה שריאל עושה זה שהוא לא נותן הוכחות מתמטיות. يعني תמיד יש לו ערבוב בין ההוכחה האובייקטיבית לבין השמות הפרטיים שנכנסים לתוכה, לבין האווירה שהיא יוצרת. הדיבור המסורת הוא לא כראיה אובייקטיבית, אלא הוא גם כחלק מ... הוא גם מנסה לשחק במגרש הזה, אבל הוא גם כל הזמן מכניס אותך פנימה ואומר לך, זה אבותיך. דיברנו על זה והגיד קצתאים שדוזגנו גם שקשורים לזה. דבר השני שאני רוצה להגיד שמשך מה שאמרנו לכאן, שהסיום בעלייה לארץ ישראל הוא גם סיום בקונקרטיות. אני, אוקיי, עכשיו דיברנו תכלס, מה עושים? והנה הולכים, ולכן אחד מהדברים שהחבר שואל אותו, מה?
יהודי כאילו.
מה?
בסוף כזה הלכה כאילו.
כן, וגם באמת אני חושב כמו שאמרנו עד כאן, ואת האמונה, גם זה חוזר כמובן להתחלה, הרי הספר התחיל בזה שהמלך ידע, אמרו לו שכוונתו רצויה ומעשיו אינם רצויים. כל מה שהוא הולך לחפש את המעשה הרצוי. והוא עבר סיבוב שלם, אז הוא אומר, אוקיי, מעשים. ולכן אחד מהדברים שהוא שואל אותו, בכפביו, הואיל ואתה מאמין לכל מה שאמרת, הרי לא התברך ידע את כוונתך. שהרי הכל גלוי לפני אלו, אבל לפניו נגלו כל הנסתרות. כן, אז אם הכוונה יש לך, אז מה אתה צריך עכשיו להתחיל ללכת לחול? זה מסוכן גם לזה. יאמר לו, כוונתי למציאת חן בעיני האלוה. אומר לו, אוקיי, הכוונה ידועה, מה אתה צריך גם ללכת? שאר. אמת, אבל רק בשעה שהמעשה הוא מן הנמנעות. זאת אומרת, כוונה עובדת כשאי אפשר לקיים את המעשה, אולם האדם חופשי גם בתחום הרצון, גם בתחום המעשה. וגם מתקשר כמובן לדיון שהוא בקוד. יש לבוא איפה בטענה על האדם המבקש להגיע לשכר הנגלה בלא מעשה נגלה. כן אמר, ראותם בחצוצרות, כן, צריך, כדי להיזכר צריך להריע בחצוצרה. לא שאלוה צריך לך שהזכירו לו דבר או יפנו תשומת ליבו לדבר. כי אם המצוות הן הצריכות לעשות בשלמות, למען תהיין הראויות לגמול. כשם שכוונות התפילה יש לתת להן מבע על צד השלמות האפשרית בתחינה ובבקשה. בניגוד לרמב״ם שהוא עומד במורה נבוכים על זה שאם, שהיה ראוי שיבוא איזה נביא ויגיד שעדיף להתפלל בלי דיבור בכלל, אז הכוזרי זה שוב קשור לדמות האדם שתיארנו קודם, לחשוב בלי לדבר זה לא, זה לא עובד. כי רק אם יהיו הכוונה מעשה גם יחד, שלמים כראוי, זה לא הגמול עליהם. אך לפי מנהג בני אדם דומה הדבר, כאילו היה בתורה בחצור, משום הזכרה ודיברה תורה בלשון בני אדם, אולם אם יעשה המעשה בלא כוונה, או אם הכוונה לא תלווה מעשה, טובה לתוחלת לשכר. רק אם המעשה אינו בגלל אפשרות, יש תועלת מה בדבר, ולשמור האדם על הכוונה, והתנצל לפני אלוהיו על היעדר המעשה, כדרך שאנו מתוודים בתפילתנו, מפני חטאינו גלי דמעת. אנחנו עדיין אומרים את זה. לכן בתפילת הכבוד. ואז גם מי שמעורר, זה פסקאות קלאסיות שאי אפשר לקרוא אותם, גם מי שמעורר בלב לאדם אהבה למקום הקדוש הזה, ראוי לשכר ולספק, הוא מקרב את בו תקוותינו, כמו שנאמר, אתה תקום דרכם יצאים לכם לה, כי הוא אומר, כי רצו עבדיך את עבדיה לברך עוננו. זאת אומרת, ירושלים לא תיבנה, כי אם כאשר ישתוקקו אליה בני ישראל תחליט תשוקה, עד אשר יכוננו את עבניה ואת עפרה. אם כן הדבר, אין זה כי אם חטא למנוע אותך, אין זה כי אם מצווה לסייע לך, יעזרך האלוה ויהיה לך למגן מושיע, יכוננך חסדו, שלום רב עליך, נשלם הספר בעזרת אלוהי סבורך, מנעי עזרו, ונותן העזרה שבח אינסוף. נגיד שנייה מילה על הסיום. אמרתי שרוזנטל אמר שהסיום של הספר הזה זה הסיום של כל הספרים הפילוסופיים, וזה קשור, אני חושב, לאמירה הזאת שהספר נגמר ומוליך אותך אל המעשה, ואני אומר את זה בגלל שרוזנטל בעצמו בנה את כוכב הגאולה ככה שהוא מתחיל, יש לו כל מיני מילות צופן שהן בונות את הגנה של הספר, אבל הוא מוליך אל החיים. ולכן בסוף, אחרי שעבר איזשהו מהלך פילוסופי מאוד מאוד מורכב, בסופו של דבר מסיים את הספר בשער שמוליך אל החיים. זאת אומרת...
זה כל מובן, כן. לא, זה יפה שזה מובן, אותו סיום של מורה נבוכים.
מה, של...
חזרה למעשה.
נכון, נכון. וואו, זו השוואה שלא חשבתי עליה. אני באינטואיציה, אני מרגיש שזה צריך להיות שונה, אבל לא רוצה לדבר
שונה קצת דברים. בזה, אבל זה כאילו...
אני חושב שהיחס שונה, אבל באמת היחס של... בוא נאמר שאצל הרמב״ם היחס בין הקדושות
למעשה, איזושהי חזרה מהעולם הפנימי, אצל הרמב״ם זה השכל אצלו, זה
נכון.
הכוונה פה, אבל איזושהי חזרה מהעולם הפנימי לעולם הבאמת הממשי או המעשי.
באינטואיציה אני אומר שאצל הרמב״ם החיבור הזה הרבה יותר קשה להבין אותי, התרושה היא כל הזמן שהספר מאוד משך לכיוון אחר, פה זה הרבה יותר עקבי.
לא, זה פניית פרסה ברמב״ם,
נכון. זאת אומרת, הסיום של הספר במובן הזה, ששוב, אני מחבר את זה לכל הדיבורים על האינטואיציה, ודיבורים על האדם שהוא הוליסטי יותר, ואת כל הדיבורים האלה, כמו שהבחור שציטטתי אתמול, זה לא דבר נועד להכניס אותך על החיים הדתיים שהם חיים ממשיים. ממשיים לא רק במובן של מעשה, כי הוא שוב מחבר פה מעשה וכוונה. אבל אני אומר, כסוג של סיכום לספר, זה סיכום חזק בידי שאני חושב הוא ממצא את זה ששוב, שהדתיות שמנסה לתאר היא דתיות מוחשית, דתיות שעובדת, גם במובן הגרנדיוזי שהייתה התגלות ואפשר להוכיח שהייתה, וגם במובן הפשוט יותר, כמו שאמרנו לגבי החסיד, של חברי דתיות שהן מתממשות, ושל דתיות שהיא בנויה על שכנוע, על ממשות ולא על הוכחות שכליות, אלא היא בנויה על זה שאתה פשוט חווה דברים ואתה חי ככה וזה פשוט עובד. בגדול אני רואה שזה משהו שהתמודדנו איתו לאורך כל הדרך, השאלה עד כמה אפשר לתת באמון, יש משהו בספר הזה שהוא כל מיני זורק אותך החוצה, כאילו כאילו מנסה לשכנע אותך ואתה מרגיש שלא משכנע, ואז אתה נכנס לעמדה ביקורתית, מלכוד שהתייחסנו אליו כך שהתחלנו ללמוד את זה בתחילת השנה. בסופו של דבר אני מרגיש שזו שאלה שהיא מופנית כלפינו, זאת אומרת עד כמה ממושגים של רוזנצוויג, כמה אנחנו מוכנים לפקוח עיניים כאלה ולהגיד האמונה יכולה להתבסס ככה, כי הרבה פעמים אני מרגיש שאנחנו נמצאים במקום שמניח ש אנחנו נמצאים בעולם מחולן, והאמונה יכולה להיות רק איזושהי חריגה, או דרך ההיעדר, דרך ההסתר פנים, כל מיני לופים, כאילו בפשטות זה לא אליך. ויש פה בספר הזה, אני מרגיש שזה עיקר האתגר שאני לפחות חוויתי איתו, כמה אני יכול לתת אמון בזה שזה יכול לעבוד גם לנו היום. זאת אומרת, לפקוח עיניים כאלה ולנסות לראות את האמונה כמשהו שהוא קיים במציאות והוא עובד, לא שוב, לא במובן שכמו שהוא לא אומר, עכשיו אני אוכיח לך את ההתגלות מחר בבוקר. במובן שיש מעגל של חיים דתיים שהוא עובד, שהוא נותן משהו, שהוא מזין את עצמו.
זה רוחניות?
מה זאת אומרת רוחניות?
בצד הרוחני בלבד, או אמונה גם במובן של יהודי של שולחן ערוך?
לא, ודאי שזה הולך עם שולחן ערוך אצלו. תראה, מה שיש אצל ביהל...
רוחניות יש במציאות. השאלה היא רוחניות מחייבת.
תראה, אני אגיד לך ככה, אני מרגיש שיש קשר אצלו בין זה שיש לו מושג של התגלות ברורה לגמרי ויש לו דיון של הוכחות וזה שהוא גם אומר, המצוות עובדות ויש לו גם את הדיבור הביולוגי על מצוות שזה כמו תרופות, זה עובד עכשיו מצד אחד, מצד שני, יש לו את הדיבור האובייקטיבי ויש לו גם את, נקרא לזה, התוסף החווייתי והאישי שאומר שגם אם כרגע אני לא רואה את ההוכחות בעיניים, אני נמצא בדרך לשם, אני נמצא באיזושהי רמה של תקשורת ושל הוכחות שהיא קיימת עדיין גם היום, ולכן הדיבור שלו הוא לא סובייקטיבי לחלוטין של הקהילה הדתית שהיא מייצרת לעצמה כל מיני חוויות, אבל היא תאושר לחלוטין מהעולם. הוא כן מנקמת אתנו על איזשהו רצף. המקום שאנחנו נמצאים ביום, הרבה פעמים גולש למקומות שבהם אנחנו מתכנסים באיזושהי חוויה שהיא באמת לא אומרת שום דבר על המציאות, והיא לא מנסה להוכיח את עצמה. יש איזשהו רצף בין הכוזרי לבין זה. למשל, אני לא יודעת כמה להיכנס לזה, אבל נקודה שעלתה לי, התקלתי בה בהקשר אחר שבו. יש, של המלכוס הנדרין, יש דרשות הר"ן, אחת הדרשות שלו, מצוטטת רבות, מדבר על זה שמשפטי התורה הם לא נועדו לסדר את העולם, ולא נועדו להביא אותו להיות צודקים אפילו, ולא נועדו לעשות סדר חברתי, אלא נועדו, והוא משתמש במונחים של ביהל לגמרי, להוריד את השפע בעם ישראל, ולהביא את עם ישראל לדבקות. זאת אומרת, הוא יוצר איזשהו פיצול, ואומר, יש משפט פרקטי, שזה הדין המלך, יש מערכת משפט נפרדת של תקנות וכולי, שהיא מסדרת את העולם לפי מה שצריך בעולם הזה, ויש משפטי תורה שהם לא קשורים לעולם הזה, הם סוג של מעגל סגור, והם יוצרים איזשהו אפקט דתי שהוא לא מאוד מעריך אותו, אבל המושגים שלהם הם במובהק מושגים של ריאל. נתקלתי בזה באיזשהו הקשר אחר, וזה מאוד מתחבר למובן שמה שריאל מאפשר זה ליצור איזשהו עולם דתי שהוא באמת עובד בתוך עצמו, מייצר דברים מתוך עצמו, הוא לא... הוא לא כפוף לביקורת מבחוץ, לא לביקורת ריאלית. אצל ריאל יש את השאיפה לריאליות, אבל הוא כן אומר, כרגע אנחנו בגלות לא מופיחים שום דבר. אבל מה שהוא אומר, העולם הדתי לא נועד לענות על שאלות חיצוניות, לא על שאלות מוסריות, לא על שאלות של טבע, אלא הוא נותן איזשהו משהו אחר, הוא נותן התגלות, הוא נותן מדרגה נוספת המציאות, הוא נותן איזשהו רובד אחר לקיום. שזה, אפשר לראות איזה סוג של אפיק שהולך בעקבותיו, והוא באמת נועד לשחרר את השפה הדתית, שבאמת לעשות דברים בתוך עצמה, לא לכפוף את הכל הזמן למשהו אחר. עכשיו הכיוון שמתחיל ברמב"ם ואחרי זה מתגלגל הלאה, זה לנסות לראות איך התורה עובדת בתוך העולם, מה היא עושה, איך היא בכל זאת מוסרית, איך היא בכל זאת מועילה למציאות, מועילה לחברה, מועילה לזה. ובריאל יש את הכיוון הזה שהוא גם הולך עם ההדגשה של החוויה הדתית, שהתורה מייצרת התגליות, והתגליות לא צריכות שום הצדקה בפני עצמם. משהו, מה שמאוד חזק פה בספר זה אמירות שהנבואה היא תכלית, היא לא נועדה להגיד לך משהו שאתה צריך אותו, או להגיד לך לחזור לעם ולספר לו דברים, ואולי הבדל טוב מהרמב"ם. אלא ההתגלות זה עניין לפני עצמו, החוויה הדתית היא עניין לפני עצמו, ויכולת לייצר את המרחב הזה שמתרחשים בו דברים משמעותיים, שמתרחשות בו חוויות חזקות, זה כאילו צידוק שעומד והוא לא כפוף לשום דבר. אם היינו פותחים פה איזושהי התגלגלות מריהל והלאה, אז אפשר לראות את זה בכל מיני מקומות, גם בדברים שהרב שגר מדבר, כל מיני גלגולים של התפיסה הזאת, שהיא מאפשרת למרחב הדתי להתקיים בפני עצמו. ושוב, אצל ריהל יש איזושהי אמירה שיש את המקום האובייקטיבי, אבל הוא גם, באותו מובן, גם עושה צעד אחור ואומר, אנחנו לא שמה. אנחנו אולי נמצא במקום יותר מוקם מבחינת היחס לאובייקטיביות, זה דורש כל מיני לופים שאני מרגיש שהרב שגר מאוד התעסק איתם, יכולת להבין את היחס בין הדברים האלה. אבל זה כבר שוב דברים ש...
איזה נסיגה הוא עושה מהמקום האובייקטיבי?
אני חושב, בזה שהוא אומר, אנחנו היום אין לנו התגלות. זאת אומרת, הוא מצד אחד משאין את זה על זה שהייתה התגלות ועל זה שהמצוות הן עובדות, מצד שני אומר, כרגע זה לא נתן לבדיקה.
הוא משאיר אותנו תלושים.
אני חושב שהוא משאיר אותנו על הדרך, אני לא חושב שהוא משאיר אותנו תלושים. השאלה של המסורת פה היא מרכז העניין. זאת אומרת, האם אני יכול להיות ברצף עם משהו שאני לא חווה אותו באופן ישיר, ולכן אני גם מחווה אותו ברמה אחרת, אבל אני כן, הוא כן חלק מהעולם שלי. זאת אומרת, אם אני יכול לחיות עם סיפור של הר סיני, לא עם הר סיני, אבל הסיפור הזה הוא לא כלום. אז זו השאלה שאנחנו לא נמצא אותה כרגע. אבל...
גם לעם הגרמני היו אגדות. לכולם, לכל... זה יכול להישאר כאגדות עם.
אני אומר, אנחנו לא נפתח את זה כרגע, אני גם באמת צריך לסיים, כמו שהוא דוחק בפה ובצדק. אבל... הבאנו לאורך הדרך את הספר של מאיר בוזגלו, שנקרא שפה לנמנים, שהוא מתעסק ספציפית בנקודות האלה. הוא הולך להיות רחוק מריהל כי הוא בן זמננו, אבל מבחינת השאלות שהוא מעלה, הן שאלות שאני מרגיש שאני נמצאות גם כאן. זאת אומרת, מה, האם האפשרות היחידה, שזה, או שזה סובייקטיבי, כל אחד איזה סיפורים שלו, או שזה אובייקטיבי ניטרלי לחלוטין, תוכיח לי על השולחן, או שיש גווני ביניים. שאני מרגיש שהכוזרי הוא גוון ביניים, הוא אומר לזה שמצד אחד כן מנסה לשכנע אותך שאם הרבה אנשים ראו את המאמר רציני, זה לא יכול להיות שקר. מצד שני, ברור שהוא לא עובד ברמה הניטרלית לחלוטין. ברור שהוא גם מנסה להכניס לך לסיפור ולצאת לך לקבל אותו ולחיות בתוכו גם ברמה החווייתית. אבל באמת אני מאז דברים שלא נשאירים כרגע.
נכון, אומר זה זה הדבר.
כן, ספר הנאמנים. ספר עצמם מהנאמנים. גם מתייחס לראה ספציפית וכל מיני הקשרים. טוב, שכוח, קחו לכם נוגיות, נחצים את זה אם אנחנו נפה יחד לרמל. בעזרת השם, מי שיהיה איתנו,
אנחנו נתחיל לגלגל את זה.